אנחנו רוצים להמשיך, כאילו להתחיל בעצם את התגובה של הרמב״ם לאריסטו, אבל החלוקה פה היא בעייתית מצד זה שפרק י"ט הוא בעצם מתחיל איזה מערך שמתמצא בפרקים שאחרי, אז קשה לחתוך את הדיון הזה ליחידות כאלה, אז אנחנו ניקח מפרק י"ט מה שנוכל. בגדול מה שהייתי רוצה סתם מבחינת הסדר, היום נדבר על הפרקים האלה שבעצם הרמב״ם ניתן איזושהי קונטרה לעניין של הקדמות, ומהפרקים שאחרי ניקח ככה קטעים נבחרים לשיעור הבא, שאם ככה ואז זה יותר מתמקד ברפלקציה על הדיון, מה עולה ממנו וככה שהיום, לכן אני כן רוצה שהיום נעשה לכשהו לפגוע את כל הפרקים האלה את עיקרי הדברים אנחנו עדמית את זה היה לי יותר כדי לראות, כי יש פה איזה מורכבות בדיון שהיום נראה לי מספיק אף להצביע עליה, אבל מתור השיעור שבוע הבא שיהיה זה סוג של סיכון של הסוגיה ננסה היום להבין מה זה אומר, מה אנחנו עושים, ולא יהיה לנו נראה לי מספיק בשר בשביל לעשות את זה היום, אז כמה שמצליח להעתיק ראש. יאללה, בואו נתחיל את זה.
אז זין וזין, כאילו נראה לי, היו העיקרים ברמת הרעיון.
ברמת הרעיון, כן, כן, נכון. נדחת זה יותר סוג של התפרצות כזאת, ויוצא מתחיל עם משהו אחר.
ויוצא פרסה. באמת אם הוא מרכזי לרמב״ם, אבל לא נכון. כאילו הוא שולט שם כאילו איזה שתיכת
ראייה כאילו. כן, בדיוק המשיך עם זה אחרי זה. הדוגמאות באמת, זה מסוג הפרקים שהעריכות שלהם היא דווקא לא מראה, כי זאת אומרת, הריבוי הפרטים הוא לא העיקר, אלא יותר להגיד מה הוא עושה. הוא גם המשיך עם זה אחרי זה, פרק ד' סינדימני, זה עושה את זה עוד פעם, זה יותר מפתח שלנו לתת שאלות אחרות, אבל כן זה חלקוליה, אם נעשה כאילו סכמטית מה שהוא עושה, זה סוג של הקדמה כזאת, מה אני הולך לעשות פרקים באים. י"ז זה הטענה המרכזית שלו, לגבי זה שאי אפשר להוכיח את הבריאה. או הקדמות, ידחת, בדרך זה הוא דוחה את הראיות מהעולם, הקדמות, וידחת הוא דוחה את הראיות בעצם מתמודד עם דמות האל, השאלה של איך נראה האל הזה שהבורא לעומת האל של הקדמות, ויתת, מה שהוא רוצה לעשות זה בעצם להגיד, אחרי שהוכח לך שזה אפשרי, מה הסיבות שגורמות לי להאמין, ללכת דווקא על המסלול של הבריאה, בגלל כל הדברים שלא מסתדרים בתמונת העולם של הקדמות. ספציפית צריך לראות בדוגמה, אני רוצה להאחד את זה יותר. מה שאני רוצה שנתבונן בו בכל הסיפור הזה, זה איך הרמב"ם בונה את הדיון, מה סוג הטיעונים שהוא מביא. בעצם השאלה שאני רוצה שנגיע אליה, וזה אולי רק בשיעור הבא, כאילו גם זה כבר נראה לי מתישהו, שזה כאילו אחת הסיבות המרכזיות שתוהים עליהם, מה בעצם הרמב"ם באמת חושב, האם הוא מאמין בקדמות, הוא רק עושה את עצמו, האם הוא מאמין בבריאה, כפשוט או לא כפשוט, או יש פה כל מיני אמירות שגם אם לא בהכרח סותרות ברמת הספירה השביעית או התשיעית, הן כן מושכות לכיוונים שונים. לכן מה שאני רוצה לעשות זה להתחקות מה האנרגיה של בניית הדיון פה, איזה סוג של דתיות עולה ממנו, איזה סוג של דמות אל, יש כל מיני קודים כאלה שצריך לעקוב לכם בעקבות זה. אז ננסה לקרוא את זה ככה ברצף ולראות איך זה דורק אותנו לכל מיני כיוונים. סבבה, פרק ט"ז אומר, אני אראה לך מה אני מאמין בשאלה הזאת, ואז דבר ראשון מתחיל לרדת על המדברים, נכון? אין אני מרוצה מן הראיות שמביאים המדברים, הטוענים שהוכיחו את קידוש העולם הוכחה מופתית. למה? כי לא אטעה את עצמי לכנות את דרכי ההפעות בשם הוכחות מופתיות. זה לא באמת הוכחות, הוא כבר טען את זה לפני זה, זה רק מחליש את הדעה מלקבל אותה. וכבר ציינתי לך את דרכיהם של המדברים, ואת הראיות לקדמות העולם שציינו אריסטו והולכים בעקבותיו, שאינם מהוות הוכחה מופתית חותכת. זאת אומרת, מה שבעיקר אני רוצה לקחת מכאן זה שהתנועה הראשונית בדיון של הרמב״ם זה שלילי. כאילו קודם כל להגיד, מה שנראה כמו הוכחות לא משכנע. כאילו לפנות איזה סוג מסוים של דיון, ראינו את זה כבר, לא זוכר כמה הפכנו במקום כדבר בשיעור שעבר, אבל בצבב מה שהוא ניסה להוכיח במקום לציטוטים לאריסטו זה שאריסטו לא מדבר כמוכיח בהקשר של הקדמות אלא כתוריקן. וכל מיני שיקולים ועקיצות כלפי מי שנגדו, כאילו הוא מנסה לאפיין את זה שהדיון פה הוא לא דיון של הכרחיות של הוכחות, אלא דיון של שכנוע, ואז גם דיון של מסורות, ואני שיכול לדבר על ההטיות הכיתתיות שיש בדיון הזה.
כל מיני משהו שלילי, יש מישהו שכאילו מחבר את זה לגישה שלו גם כאילו לאל, זה הרי השלילה, כאילו, קודם לפנות כאילו את ה...
אני לא יודע אם זה טוב, אם זה... זה שלילי באותה מובן, אני קורא את שלילי במובן של קודם כל, לא לפני שאני מוכיח את הדעה שלי אני אגיד לך מה לא. קודם כל אני כאילו מה
מתוך
זה. אז זהו, אני לא יודע עד כמה, אני לא מרגיש שבפרטים האלה השלילה היא יש לה איזה... לפחות, על פני השטח לכאורה השלילה רק באה לפנות את הדרך שלהם אולי מהנסוף, זה כאילו מה שיגיד במשך הפרק, אבל זה לא נראה שהשלילה היא כוח בפני עצמו. יש קצת, האמת כן, יש קצת כן כשהוא מדבר על זה שהשמיים אי אפשר להבין אותם, אז יש כל מיני ביטויים, השמיים, שמיים לעשן, זה לא בדיוק השלילה שמדברת כאן שאי אפשר להוכיח אותה, ויותר העניין שאי אפשר להביא את העולם עד הסוף, זה דומה, אבל זה לא... ואולי, האמת אולי קצת כן, גם מה שראינו שבוע שעבר, שהוא אמר זה שקשה מאוד להביא נפש שהזמן מתחיל בנקודה מסוימת, אז גם כאילו היה תחושה של גבולות ההבנה, גם המשל שהוא יגיד יותר הקבע, אפשר להרגיש
באולי. כאילו המקומות שזה מגיע בפיזיקה.
מה, שאי אפשר ל...
כן.
יש קצת איזו השתאות כזאת. אבל זה המצא להטבה, מה שאנחנו עושים בעצם לנסות ללקט מהפרקים האלה זה את, ה, כאילו, את הרובד הקיומי של הדיון, זה דווקא בגלל שהרובד הפילוסופי כאילו לפחות ברמה הקשוחה שלו נדחה. ואתה צריך לשאול, מה בעצם מניע את הרמה? למה הוא כל כך מעדיף? האם הוא באמת הולך עם הבריאה גם מבחינה דתית, לא רק מבחינת מסורת? זה דברים שנועל נראות אינם הפרקים הבאים, איזה סוג של שיקולים מביא, איזה סוג של ניסוחים, איזה פאטוס יש לו. אז פה קודם כל יש פאטוס שלילי כנגד ה... הוכחות של המדברים, כנגד הוכחות של אריסטו, ויש מהם תמיד משהו שמעקר אותם ופוסל אותם, ואז אומר בפסקה השלישית, מכיוון שזה ברור לי, מכיוון ששאלה הזאת האם העולם קודם מחודש פתוחה, היא מקובלת עליי מצד הנבואה המבהירה דברים שאין בכוח חיים להגיע אליה. כפי שנבהיר, הנבואה אינה כובבת אפילו לדעת מי שמאמין בקדמות. זה משפט שככה נתקעתי עליו כזה. למה הוא מכניס את זה כאן? נכון, אבל לכאורה זה מוזר, כי לכאורה, למה זה תפס את זה? כי לכאורה מה שהוא אומר כאן, הוא אומר יש סוג של צדק בעולם, העולם לכאורה מוכיח על הקדמות, אבל בוא אני אומר לך עוד מעט שזה לא באמת עובד. יש איזו מגבלה בשרשרת ההוכחות, וגם אריסטו מודע לזה, ולכן אי אפשר להוכיח, זה פתוח. כאילו אני אומר שהדימוי של היד שהעולם הוא לא סגור עד הסוף, לא תפור, יש לו איזה צדק, האמונה יכולה להתתנן דרכו. זה חלק מה שאני אנסה להגיד בפרקים האלה, מה היחס כאילו בין הצדק לבין המבנה, זה בדיוק ההתמחמות שלו גם בין אריסטו, שאצלו הכל סגור, לבין המדברים שאצלו הכל פרוץ, כזה שחלל ריק, שהכל אמונה, נכון? אין שום סדר בכלל. אז לכאורה הוא אומר, העולם יש צדק, אז אני דרכו הולך עם האמונה, או עם הנבואה, נכון? ואז הוא אומר, אבל דרך הזה, הנבואה עצמה, היא לא מגיעה דרך הצדק. נכון? כאילו, זה לא שיש צדק ועכשיו אני, ככה אני כבר פחות מסביר את המשפט הזה, המקום שלו פה, זה לא שיש צדק ולכן אני עכשיו נוטש.
אלא זה גם היה לוב סגור כאילו.
למה לוב סגור?
כי אתה יכול כאילו להשלים את הצדק ולהעמיד בבריאה רק בבריאה, רק אם היה לך נבואה, והנבואה היא, אתה מקבל אותה רק בעקבות הצדק הזה.
למה זה לוב? אני לא יודע אם הייתי אומר שזה לוב, מה שאני מרגיש, אם הוא לא היה אומר את המשפט הזה נגיד, אז הייתי מבין שיש צד אחד שהוא הכרח, מבנה סגור, ואז אין בו שום סיבה לחרוג ממנו. כאילו לפחות אין סיבה לחשוב על הבריאה.
אבל אין השקה בין הצדדים.
אין השקה, כן. ואז ברגע שאני אומר, אני הולך עם הצדק, כמו, אני כל הזמן חוזר לניסוח שמופיע בהמשך, כסוג של הקצה השני, בפרק כ"ה, וכבר הזכרתי את זה גם, שחלק מה שאני אצא לראות שבוע הבא, זה היחס בין ניסוחים שונים פה, אבל ניסוח הכי מוקטן לכיוון השני, זה שבפרק כ"ה, זה בעמוד 343, הוא אומר, דע, שעם האמונה בחידוש העולם, נעשים הניסים כולם אפשריים, ונעשה את התורה האפשרית, נופלת כל שאלה הנשאלת בעניין זה, כגון שאומרים, למה נתן לנבואה לפלוני ולא נתן לאלמוני? למה ציווה אל התורה הזאת תאומה מסוימת ולא לאחרים? למה נתן מצוות בזמן פלוני ולא לאחר מכן? למה ציווה ציוויים אלה ועשר אלף? למה יחל תנביא בניסים האלה? וכו' וכו' וכו'. כל השאלות, התשובה היא כך חפש, כך צריך חכומתו, כפי שהביא לידי מציאות העולם בשעה שרצה, בצורה זאת וכו'. זה כל למשל על הזאל. אם מישהו יתחייב שכך הוא העולם, יתחייב שישען השאלות האלה כולם ואין מוצא להם. זאת אומרת, לכאורה יש פה מין אפיק דתי, טוטלי כזה, שהכל אפשרי בו. וברגע שהרמב"ם לוקח את הפנייה שמאלה או ימינה לנבואה, לבריאה, אז כל השאלות נפתרו. אבל א', אני פתאום קצת דפדקתי לכוח השקעה את המשפט הזה, כי אמרתי איפה הנבואה ממוקמת. ולכאורה הנבואה לא ממוקמת פה, לפחות אם נדייק פה, כי בהתחלה ההלכה שהייתה שזה באמת סוג של כיוון אחר. אבל זה לא לגמרי אחר מצד זה שגם פה לא מדובר על למה יש נבואה, אלא יותר על השאלה למה אין נתן נבואה פלוני ולא לאלמוני. זה יותר הפרטיקולריות.
זה כלי על הסביבה הטעמי המצפור. זאת אומרת, כן. כאילו, אפשר לדבר על דברים כלליים, אל תנסה להסביר למה יש 7 ולא 8, כאילו.
כן. כן, פה לכאורה הוא אומר, זה הייתה יכולה להיות שאלה, אם הייתי עובד ברמה הגיונית.
וגם הריסטו נתקע עם זה ברשותת, כאילו, כל מיני כוכבים.
כן, זה בדיוק אותה עניין של פרטים. אבל לכן אני אומר, מה שקורה כאן הוא אחרת, בגלל שהתחושה היא לא שהוא עובר למסלול אחר, ברגע שיש פרצה אז אני יכול לעזר לבבל, הכל אפשרי, אלא אני אומר לך, בתוך ההתנהלות שלי ביחס לפרצה הזאת, היא המשך של ההתנהלות שלי ביחס למבנה. כי הנבואה שהיא נותנת לי לידע לגבי מה שמעבר לפרצה, היא חלק מהעולם מוסדר. היא לא איזה משהו שברגע שאיבדתי, זרקתי את השכל, התייעצתי מהפילוסופיה ועכשיו אני מאמין לכל מה שבא ליד. אלא יש לי כלי שהוא מתוך הכלים של העולם הזה, כלי שאריסטו מקבל וכותב עליו, והכלי הזה הוא בעצם במובן מסוים סובר לי את הפרצה. כן, כי הוא אומר לי מה הידע שאי אפשר להגיע אליו.
ספר נבואה?
סוג מסוים של נבואה, אני חושב, כן, כן, ספר נבואה, אני יכול להגיד לך כל מיני ידיעות. אני חושב שהמבנה שהרמב"ם מונה פה זה שיש, כאילו את השאלה שנשאלת, אני חושב, זה האם הדימוי הזה של המבנה והפרצה, כאילו מה, האם הפרצה היא מפרקת את כל המבנה? ובעצם מתברר שהכל פה על כרית הרנגולת, או שבעצם הנבואה, מה שהיא עושה, זה היא סוגרת איתה, מגלה לי מה יש שם במקום הזה שאני לא צריך להגיע אליו. כן, כי הנבואה, כמו אמר, מבהירה דברים שאין לכוח חיים להגיע אליה. אז נראה לי שהמשפט הזה פה, אני מרגיש אותו כסוג של אמירה שהיא מושכת לכיוון של הנבואה מחיבת התמונה, ולא הנבואה היא כאילו זורקת אותי למשהו אחר לחלוטין. זה גם חלק מההתנגדות פה של המדברים, שבאמת מה שהם עושים זה לפרק את החלוטין את כל המבנה ולעשות משהו אחר לגמרי. אז פה יש כל מיני את התמונה
של... זה לא כזה ממשך, שהוא לומד את זה לא בשונה מהמדברים, הוא לוקח את החידוש, לא צריך כאילו...
לא צריך להבין את המתפתחתי בעולם, כן. כן, אבל זה הדיון פה בעצם בפרקים הבאים, הוא כולו על ה... איך אני... מה זה טבע המציאות, איך אני עובד איתם? האם אני... כן, כאילו האם טבע המציאות... זה בעצם השאלה ששואל, האם טבע המציאות מלמד אותי או לא, גם לגבי העולם, גם לגבי הבריאה, גם לגבי דמות האל, מה אני לוקח מטבע המציאות, הרי משהו איתן כנגד אריסטו, מהצד השני זה שטבע המציאות לא חייב להיות משהו, שזה שאנחנו מדברים קלאסי, שאלה מה אתה עושה איתה, לכן כל הפרקים האלה לא במקרה מדברים קלאסי פה, זה כל ההתמחמות שלו ביחד לשני הכתבים האלה. אז זה אני קולט כאיזשהו איתות ראשוני לזה שהבריאה פה היא לא תיאוריה חדשה לחלוטין. אלא נראה את זה בפרק הבא, אני חושב הדימוי של המשל שמביא בפרק יזיין, זה סוג של משל שמובן מסוים כאילו הוא עושה את התמונה ברצף, אני אגיד לכם מה אני בדיוק מתכוון. אז שנייה, זה הפרק הזה, הוא אומר לנו שיש לנו איזושהי פרצה בעולם, דרך זה אני הולך עם הנבואה, זה מסוף לחזור לה בכל מיני וריאציות בפרקים הבאים, אני צריך להבהיר שטענתנו אפשרית, ואז אני אראה שהיא עדיפה, נראה משל של סטודים, זה מפספס בה. טוב, אז בואו נפרץ רגע ליוזל, יוטט כבדי. זה אני חושב בעצם הפרק המרכזי, וזה משל מאוד נחמד שאני הרבה יצא לי לחזור אליו ולהראה בו בכל מיני הקשרים. יוזל? יוזל. מה שאמרת קודם?
לא,
לא, לא, אמרתי שמה שהוא אמר לגבי האבסורדים זה מה שיוצא פרק יוטט. בכל מקרה יוזל יש לנו את המשל הזה, נכון? קודם כל הוא מצליח את זה ברמה פילוסופית, כל נקודה שהתהווה, אפילו אם החומר שלו קיים, והוא רק בשעת צורה ולבש צורה, יש לו טבע ראשון, טבע שני וטבע בשעת ההתהוות, התהליך, נכון? כמו זרע נקבה, בזמן ההפריה ואחרי זה, ואם אתה תסתכל על המצב הסופי שלו ותתחיל להסיק כל מיני מסקנות, אז אתה תתעכב. ואז יש לנו את המשל על האדם הזה, שאני אקרוב להתעכב עליו ספרותית, אבל לא יחבל על זמן הזמן, אנחנו נצא לצפות את הזמן הכללית, כי זה... הרבה אומר, אחד מהדברים שאני מחבב בספר הזה, שמאוד משקיע במשלים שלו, זה משלים שגם מצד אחד התחושה היא שהוא מפליג כאילו בפרטים והוא ממסות ויש פה איזה מין כן משהו ציורי כזה, ובצד שני יש הרבה דיוקים שאפשר לקלוט. וגם כל מיני הקשרים ספרותיים, יש כל מיני דיונים על המשלי מלאכים שלו, על מה המשלי מלאכים של ריאל, והדבר הזה עצמו מביא פה שזה מוטיב שמופיע בספר חי בן יוחתן, שהוא קלאסיקה, שאפשר לעשות השוואות וכו'. אז אנחנו נתמקד בהקשר הספרותי המקומי. אפשר גם לקרוא את זה בכלל בקריאה מגדרית, יש פה משהו מעניין, זה מתבקש, שהבריאה הולכת עם האימא שהיא נעלמת, אי אפשר לראות אותה, חברת הגברים, יש לה איזה מין למותר כזה, נכון? מה, שהנבואה קשורה לאימא?
הנבואה פה משמיעה בין אחרים, זה כאילו... יש פה גם, המשל הזה הוא גם מציג, כאילו יש פה שמרות נילאג, הרבה מאוד כאילו קונוטציה, שמציג את הגבר שלא יודע מה זה נשים.
כן.
מנסה כאילו להבין איך באים
נשים. הוא חושב על עצמו בלי נשים, נכון? לא מבין את מה שאומרת, הוא לא יודע מהי נובע. יש פה, כאילו, לא יודע כמה להכניס את העניין המגדרי פה. כי בכל זאת לרמב"ם מפורש יש תפיסות מגדריות אחרות לגבי גברים ונשים כמשהו סמלי, זה מופיע מאוד בצורה של המילון.
אז כמה תשובה
בחומר זה לא... כן, דווקא בגלל זה, כאילו מה זה אומר? לכאורה... כאילו, למרות, שאלה, איך אתה מתבונן? כי גם זה חלק מהפער בין מה שהוא אמר קודם על דוגמה שלו מחומר שהוא מחליף צורות, לדוגמה של העולם שאין בו חומר שמחליף צורות. ולכן זה לא בדיוק אותו דבר משגת, נכון? כי הוא אומר פה בהתחלה, כל מקודה שהתהווה, אפילו אם החומר שלה נמצא בו עוד פשט צורה, הוא כבר רוצה לקחת מזה למקום שאין חומר, אלא יש צורה שהתהמתה יש מאין. האישה, החומר בדיוק יושבים בחוליה הזאת, שהיא הפער בין המשל הנמשל. עכשיו אני אגיד כבר, זה נראה משהו קצת מוזר, מובן מסוים בפרק הזה, שמה הוא בעצם אומר בכל המשל הזה, ושום אנחנו קצת מדלגים על הספרותיות שלו לרגע, אולי אז נחזור אליה, נכון? שיש רצף בין הבריאה לבין מה שהיה לפניה. רק אנחנו לא חייבים להבין אותו. נכון? אנחנו, נגיד את זה ככה, נגיע לזה בצורה יותר מסודרת. נכון? הילד הזה שיושב באי בודד, הוא בעצם מריץ לו. נכון? כי הוא תקוע בעולם הזה. אין לנו חייב מעל לפני זה. עכשיו, מי הם ההורים? הם רוצים להפסיק את זה, נכון? לא ההורים, הגברים האלה שסביבו. נכון? אנחנו נתאר אותם. האנשים שסביבו, שיודעים איפה באנו. מי אלה האנשים האלה? אני חושב, לכאורה, שוב, ולא יודע אם רמב"ם מכמה להפסיק בפרטי, אבל לכאורה בכל המבנה, הם אנשים שיש להם נבואה, מסורת, מה שלא יהיה. וכאילו רמב"ם הזכרנו כמה פעמים בטריהל, שהוא אומר דברים דומים לגבי אריסטו, שהוא יודע למה אריסטו, הוא אומר, אין טענות כנגד אריסטו שהוא לא מאמין בבריאה, בגלל שהוא בא מחברה שלא היה לו המסורת של בריאה. כשאין לך מסורת של בריאה, אתה מסתכל עליו, באמת כל העולם של קדמות, של גלגל שמסתובב והכל. מי שיש לו מסורת של בריאה, אז פשוט לא שיש בריאה. כאילו זה פשוט קשר תרבותי, זה ממש פסקה מגניבה בזכות, זה אני נגנב ממנה מצד הרלטיביזם התרבותי שהוא מכניס את זה. השאלה, שהוא לא טובה איך אפילו להגיד כמו הרמב"ם שאי אפשר להוכיח את זה. כי הרמב"ם לכאורה הגיע לזה, אחרי שהוא אמר שאי אפשר להוכיח, אז הוא אומר לך, יש את הטעיות וזה. זה נגיד, אני אומר, בסדר, מה זה אי אפשר להוכיח? העניין הזה של הבריאה, זה סוג של רעיון, שהוא משנה, אתה עכשיו מסתכל עליו, לא יזרקנו. ואם אין לך אותו, זה טוב. אז במובן הזה יהיה לך פה ילד שהוא ניתק מגע. עכשיו, מה שגם התחזד לי את המריאל, זה נראה לי נכון גם פה, שזה מהותי לחשיבה הפילוסופית, שהיא לא סתם במקרה לא היה לה מסורת, אלא הוא אומר, בגלל שלא היה לה מסורת, הוא התחיל לחשוב לבד. כאילו זה משהו בסיסי. עצם המחשבה הזאת היא שהפילוסופיה הזאת שמתנתקת מהמיתוס, מתחילה לבנות את העולם, כאילו תל אביב אתה נושב את יותר מאשר תל אפלטון, והמעט שאני מכיר, זה חשיבה שהיא אנטי-מסורת, שלא רק במקרה אין המסורת, אלא היא אומרת, אין דבר כזה מסורת, ולכן אני עכשיו מתחיל את העולם מאפס. ואפשר היה לי כאילו לקחת הדימוי הזה של מישהו באי בודד, ולחשוב על זה כמו אברהם אבינו של הרמב"ם, נכון? כאילו לבד במערה, אין לו אב ואין לו רב, ככה הרמב"ם מתאר, ואז הוא מסתכל בעולם ומגיע לאלוהים. לכאורה, בדיוק מה שהרמב"ם אמר לנו לעשות, נכון? אם נחזור שנייה, כאן של ציטוטים חביבים עליי, לפני הדיון על המדברים, איך הוא תוקף את המדברים? שוב פעם, כאילו, הניגוד הזה בין שניהם. כנגד המדברים הוא טען, בסוף פרק, עין א', הוא חזר על דף כזה שוב. כבר הודעתיך, זה לא חשוב, לא ראינו, זה ב-193. כבר הודעתיך שאין בנמצא אלא האל והנמצא, ואין להביא ראיות עליו את אלא הנמצא, זה בשלב מפרטיו. זאת אומרת, אתה בעולם, אתה מגיע לאלוהים דרך העולם, ואז דיברנו על זה שכשהוא בין לא מדברים. אין מסורת, אין כלום, מסתכל בעולם, תגיע לאלוהים. זה לכאורה משהו לשתף. זאת אומרת, אני הולך עם ההוכחות של אריסטו, ומגיע לעולם דרך הקדוש ברוך הוא, דרך העולם הזה. זה כאילו היה, אם יש מסתכל את הזאת, אז הוא היה כאילו בצד האריסטו.
הוא עדיין פה, לא מביא ראיות ממשהו שהוא לא בעולם הזה. הוא אומר, יכול, כאילו, יש אפשרות של, כאילו, כמו מה שהוא אומר עכשיו, שאי אפשר להוכיח את זה, כאילו, באמת, הוא כאילו עם אריסטו, שבאמת אם אחרי שנסתכל על מה שיש, זה מביא לקדמות.
נכון,
אבל זה לא מוכיח את זה שלא יכול להיות משהו אחר.
נכון, אבל זה נכון, הוא לא מוכיח את קיום האל ממשהו אחר, אלא משהו, אבל מה שהוא עושה זה בעצם מערער את ההסתמכות שלו, כאילו מול המדברים היה לו מין ראש כזה שאומר, תסתכל על העולם, אל תנסה לעקוף אותו, תפסיק להרוס את העולם בגלל המסורת שלו. פה אומר, תשמע, אם אתה תסתכל על העולם, סתם ככה, אתה כמו איזה ילד שלא מבין מה קורה סביבו, כי הוא קטוע ממה שמחבר אותו לתמונה יותר רחבה. אני חושב שזה גם קשור למה שאמרנו קודם, שהנבואה היא כן לגיטימית אצל אריסטו. זאת אומרת, יכול להיות שאריסטו עולם במובן הזה הוא לא בדיוק כמו הילד, אם הוא ייתן באמת לגיטימציה לנבואה. במקומות שבהם לא מוכח. זאת אומרת, אם אריסטו לכאורה הייתי יכול להגיד שאולי הרבה מתחה, ונראה לי שהוא ככה מדפק, שהוא אומר שאריסטו ידע שאין לו הוכחה. שאם אריסטו היה קורא את הפרק הזדיין הזה, שזה כאילו הרבה ממש, התחושה שהוא מדבר על זה כאילו זה הכי דושב או מה שהוא קוראים לדיון, שאם אריסטו היה קורא את הפרק הזה, והיה מקבל את הנבואה, אז הוא גם היה מתכנן. זאת אומרת, הטיעון המצורים זה הוא לא טיעון כיתתי, הוא טיעון לוגי, כאילו אין לי, כיוון שאין לי הוכחה, ויש לי נבואה. תן לנבואה להיכנס, זאת אומרת, אם אתה ילד שיושב באי בודד ולא מקשיב לזקנים, אז אתה אולי אומר את זה אפילו יותר גרוע מאריסטו. בהנחה שאריסטו היה מקבל נבואה כמו אלי שהרמב"ם לכאורה מסתמך עליה. אבל, אז, יש פה איזה מין מתח כזה, בין, כן.
הנבואה קצת, אבל היא, לא, היא כאילו, החכמה מכירה בה, או מכירה בה, אבל היא פועלת בדיוק כמו, כאילו, שירה אותו, אותו, פלטופה?
שאלה, אני לא יודע, כאילו, מה זה אומרת? איך אתה יודע מי הנביא האמיתי, נכון? איזה דברים אתה תסכים לשמוע מנביא? כבר כשהרמב"ם מונה את זה כאן, אני תסכים לשמוע מנביא לגברים שלא שותפים את השכל, שהשכל שהם כאילו הוחרגו מהדיון. עדיין אני צריך להאמין שהבן אדם הזה, או שאני עצמי, נביא אמת, כאילו זה פותח שאלות שהוא ידבר עליהם מהמשך, שהוא יתחיל לדבר על הנבואה, זה בדיוק הנושא הבא. אם נזכה להגיע אליו. אז כאילו יכול להיות שמובן הזה אריסטו הוא לא בדיוק כמו הילד הזה, והילד הזה הוא יותר סוג של פילוסוף בוק, שלא יהיה מוכן לקבל שום דבר, ואז מה שהרמב"ם לקרוא הרבה זה שהוא מפספס, כן, נכון, יש לו כמה את התלמידים האלה שלא מבינים, והם מקצינים את מה שהרבי שלהם אמר, מה יצא אבל בכל הסיפור הזה, זה קצת הזכיר לי גם את הגר שבא לרבי עקיבא, נכון, והוא אומר שהוא לא רוצה ללמוד תורה שבעל פה, אז הוא אומר, אתה לא יכול להבין כלום מתורה שבעל פה, כאילו אתה תמיד מנסה כאילו להיות סגור בתוך התמונה שלך, וזה יוצא אבסורדי. בתכלס אבל מה יצא? מה בעצם הרמב"ם טוען במשל הזה? לכאורה הוא טוען שהעולם שלנו, שהוא האי הבודד, הוא חלק מתמונה רחבה יותר, שאתה לא רואה אותה מהעולם הזה. במציאות המסורת אני מקבל את התמונה של כל התהליך. זאת אומרת, אם אריסטו מסתכל על העולם הזה ואומר, זה הטבע, לא יכול להיות אחרת, הרמב"ם אומר לו, זה הטבע בשלב הזה, אבל היה שלבים קודמים. בשלבים הקודמים היו צבעים אחרים. ואם אני הולך עם המשל הזה של מה שהוא אמר קודם, בעצם יש איזה סוג של צבע גדול כזה שמחזיק את כל הסיפור. כי זה לא שאנשים אומרים לו, תשמע, אנחנו יודעים שיש איזה אל אחד שהוא בורא אנשים איך שבא לו. נכון, הם אומרים לו, יש טבע. כן, יש הריון, יש חוקים. כאילו, אתה קורא את המשל הזה.
הריון דווקא זה חזק, כי זה כן דוגמה למשהו שבו הטבע משתנה. עכשיו, לא באמת הטבע משתנה, אבל יש פה תופעה חריגה. יש פה תופעה...
אני חושב להיכנס לדעת שקורא את הפרק הזה. אם הפרק הזה אומר שהריון זה כמו בריאה, או שבריאה זה כמו הריון. טוב, האם בריאה זה פשוט חלק, כאילו כן, אם היית רואה את הבריאה, כאילו מהצד, היית אומר, אוקיי, היה שלב שבה העולם היה עין, ואז הוא נהיה יש, אולי לכאורה זה ממש מכיר שזה מתרחש בזמן, זה חלק מהתהייה פה, שיש כאילו תהליך, נכון? כל מה מדבר על התהליך. אני מבין את זה. אני פעם לקחתי את זה כסוג של דרוש כזה, שאלה ממש לא אומר, זה שהריה, זה מין פלא בלתי נתפס, ויש לה לדרוש על זה דרושה, אז איך אתה לא יודע מה קורה בלוח הרחם, יש כאילו עולם שלם.
אני יותר מבין את זה בהקשר הזה, כאילו ממחיש, נותן לנו שם חזקה לזה שגם כשאנחנו מקבלים את מה שאנחנו רואים בטבע, גם שם יש הפתעות, אין לנו אלא לקבל אותם.
מה זה אומר אלא לקבל אותם? אתה מסתכל עליה, אתה
מסתכל עליה, זה תופעה, זה כאילו תופעה הזויה, באמת להסתכל. אם אתה באמת חי בעולם שבו אין נשים, זה באמת כאילו...
אתה חי בעולם שיש נשים, זה הקטע. נכון, מה איתנו?
לא, אבל באמת...
כמו שאריאל אומר, שאם אתה פוגש תופעה, מה אתם מפוגשים תופעה מוזרה, אז אחרי זה הם נכפים להגיד שיש כזה חוקיות, הם נסבירו בריאו לא זה.
כן.
אבל אחרי זה נסבירים. כאילו זה נהיה... שאלה מה הגדרה של צבע.
לא, הוא מדבר על זה משהו יחמצי. כאילו, ברור שאחרי שתכיר את ההיריון, אז גם נשאר לך תופעה שלו לטבע. אבל עד שלא נתקלתם בהיריון, העולם שלה היה סגור עוד טוב. יש שלב שבו זה נפרץ, ובו אתה צריך להבין שלא כל מה שלא נכנס לפה הוא לא אפשרי. אתה יש לא אפשרים, שהם ירחיבו אותך כל התמונה.
כן. אוקיי, נבדוק כזה, אני אגיד את מה שהרמב"ם המפורש עשה לי טוב כזה, שהנבואה מרחיבה לי את התמונה. והיא אומרת לי, יש את הטבע שאריסטו ראה, שבו אין בריאה, הוא עכשיו, בהמשך כל הפרק זה משהו יפרוט את זה, נכון? בטבע שלנו, הצורות, החומר הוא אף פעם לא קלה, נכון? הוא רק משנה צורה. בטבע שלנו, התנועה היא לא פוסקת, והתנועה הסיבובית אין לה התחלה, ולכל מתהווה חייב לקדום אפשרות. כאילו כל הדברים האלה סבור, אומר, בסדר, כל זה נכון לחלק הזה של התמונה, אבל יש תמונה גדולה יותר.
הבריאה כאילו היא לא מסתכלת, חלק גם מהטבע, היא עוד אפשרות להתמצב.
אני מתלבט על כמה אני אתקש לזה, אבל ברמת המשל, אני מרגיש שזה ממש מה שהיא עושה, זה מה שהוא עושה. הוא אומר, יש תמונה רחבה יותר, שהרבועה מספר לי, כמו שהזקנים מספרים, אבל התמונה הזאת, בעיקר אני מרגיש אולי את המתח בין התיאור הזה לבין מה שהוא עושה בפרק הפרק שבו הוא מדבר על הזמן, פרק עם הרעיון של אריסטו לגבי זה ש... ואז הוא אומר, וזה היה בפרק י' ג' שהזמן הוא דבר נברא וכמה קשה להבין את הדבר הזה, שזה לא שהבריאה הייתה בזמן, הוא חוזר עד אחרי זה שוב ושוב. עכשיו, הדיבר הזה שבא השנה, שהתחושה היא שהמחשבה הזאת עצמה היא עושה לך כזו תחושה של קיצוע ושל גבול כזה, כאילו בעצם אין... כי אפילו במובן אתם מבטל את המושג הזה של הבריאה. בגלל שאין בריאה, זה כמו שבא... שאם נקפוץ רגע למה שוודאי לא נגיע, אחרי שמסיים את הדיון בפרק אפתט, בכל מיני קריאות על אם העולם יחרב או לא, הוא עובר לפרק למן שהוא קריאה של פרשת בראשית, של הבריאה. והדבר הראשון שהוא עושה שם, זה לשבת על המילה ראשית ולהגיד שזה לא שהבריאה הייתה בזמן מסוים, אלא בראשית, כאילו הזמן נברא, זמן נברא, אבל הוא אומר גם שכל הדברים יבראו בצורתם, ואיזה אפילו את הנדרה שאומר את זה, זאת אומרת, כל המאמץ שלו לכאורה, זה מובן מתוך הקשר שלו, זה להגיד שזה של חיתוך כזה, יש לעין. אני מתקיים על זה שבוע שעבר, שזה, יש לעין הזה, הוא מאוד עולה מזה שהרמב"ם כן מאמץ את התפיסה של אריסטו. זאת אומרת, אם אני לרגע לא אהיה אריסטו, אני אהיה נגיד כמו אפלטון, יש איזה מין חומר כזה, והוא לילו של כל מיני צורות. או שאני אקח את המשל הזה ואגיד, יש את הטבע כפי שהוא מתהווה בסוף, נכון? כאילו, הפסקה הראשונה פה היא ממש כזאת. זאת אומרת, אי אפשר להביא ראיות מכל הבחינות מטבעו של דבר שהתהווה, נגמר ונתייצב במצבו השלם ביותר, במצבו של אותו דבר בשעה שהוא נע להתהוות. או לפני שהחל לנוע, כאילו יש שלושה שלבים, לפני שהחל לנוע, תהליך, כן כמו הביצית, כן כל השלבים של ההתפתחות, וכל התיאור הזה לכאורה הפוך לחלוטין, התיאור הזה של חיתוך, לא היה זמן בכלל, יש ועין, שזה מאוד יושב בזה שהעולם לא נתרגוע יש ולא יכול להיות אחרת, מה שהיה לפני הוא בעצם היה לפני.
מה אבל? ואתה מה שאתה גם עכשיו נמשל, שאנחנו לא נבין לא נשים, כאילו. לעולם לא נבין.
אתה מבין את עצמך, כי אתה גם היית ברכב. מה זה אומר?
לא, לעולם לא נבין באמת את הבריאה, אבל את המקום שבו אנחנו מתקלים במשהו חדש ומודים בזה שהמערכת התגורה הזו לא מספיקה, את זה אנחנו יכולים להבין. עכשיו, לא יודע אם
אתה נתקל בבריאה, זה השאלה, נכון? אתה לא נתקל בבריאה.
לא, אבל אני פתוח לאפשרות שאני אתקל במשהו שאני לא אצליח להבין אותו. עכשיו, במשל נגיד, אני אצליח לסתור מערכת הסברים, כאילו באמת, אני אצליח להבין את הטבע באופן רחב יותר, ולמיד שגם ההיריון, גם כל התופעות חוזרות הן חלק מהטבע והן שלוות בו, אבל אולי באמת בממשל, אני לא אצליח להבין את זה, אבל אני כן יכול... זה לא נמנע בעיניי, כן.
כן, אבל זה שמה שלא נמנע, זה מה שבדיוק הספרתי בעצם שניסחת את זה, בגלל שאני יכול להגיע לתובנה שהרמב"ם מתעקש עליה שזה לא נמנע, שהייתה בריאה. אבל בסוף, מה שהמשל הזה נותן, אולי זה דומה למה שהתורה נותנת לי, הנבואה, כאילו איך הנבואה עובדת, מה היא יכולה לתת לי כבר, מהסיפור הזה של הבריאה? היא יכולה ברגע שהיא תיתן לי משהו, היא כבר תיצור פה איזה מיתולוגיה, והיא תדבר עם מונחים של זמן. איך שהרמב"ם קורא פרשת בראשית, בעיקר משהו זה להשפיע את כל המיתוס היפה הזה לאיזה מין היה, לא היה כלום, עכשיו יש הכל כמו שזה עכשיו לא ישתנה שום דבר, וגם בעזרת זה לא ישתנה, כאילו משהו בפרקים האלה. זאת אומרת, אין מה להגיד, זה כ כל הדיון הזה, מה שלכאורה, זה השאלה שאני רוצה להגיע בסוף, מה בעצם השתנה בעולם אחרי שהתעקשת כל כך הרבה שיש בריאה? מה בעצם הנבואה יכולה להגיד לך? הרמב"ם כבר כך יש די אפשרי, הנבואה אומרת לי שזה באמת קרה. מה עכשיו השתנה בעולם
שלך?
פה אני מרגיש
אבל, גם אם זה אולי כאילו התקשר לנבואה, זה אולי לא מוכיח את מה שמגיע לפרק יותר של העדיפות לזה של העולם נבואה. פה מוכיח כאילו עדיין
למה... מוכיח שזה אפשרי.
למה זה אפשרי?
אז מה אתה רוצה לראות בזה?
לא, שבאמת שפה כאילו כרגע גם המשל הזה עושים לי גם בעניין של האפשרות. הוא באמת לא מתחיל לעמוד לך מה הנבואה כן יכולה לומר לך על הבריאה.
כן, אבל האופן שבו הוא סותר את הטענות, האופן שבו הוא מוכיח את האפשרות, שוב, יכול להיות שאני נתפס יותר מדי לדימוי, אבל לכאורה הטענה שלו, גם אחרי שאני נקיק קצת יותר מדי את הפרטים הדיורים של המשל, זה שיש, שהעולם כפי שאני מכיר אותו הוא בתוך רצף, שיש לו טבע רחב יותר, או שאין לו דווקא את הטבע הזה. הוא היה יכול לפרק את העולם הזה לחלוטין, כי נגיד נחשוב איך המדברים מוכיחים את הייחוד. אני אומר לך, גם עכשיו אין שום דבר, אין שום חוקים. לא הולך בדרך הזה, אלא הוא גם עצם המחשבה שאני יכול לתת לך משל מהעולם הזה, יש פה משהו שסותר בפני נכון. המשל הזה בא להגיד שאי אפשר לגבות בעולם הזה, הוא משמש בדימוי מעולם הזה, ואומר לך, הנה תראה, זה בעצם תופעה עתידית, נכון? כמו שבעולם הזה במיקרו, ככה גם במקרו, תרחיב את זה לתארה על כל העולם. יש פה כל הזמן, גם בתוך הפרק הזה, אם אתה כאילו יושב עליו וחושב עליו, יש פה איזה פער כזה כל הזמן, בין האופן שבו התיאור הזה לבין משהו שאתה ליטון. כי לכאורה זה סוג של הסבר לוגי, שנסה להגיד לך למה זה אפשרי שזה יהיה ככה. כל מה שאומר זה שאי אפשר להוכיח בכלל שום דבר מהעולם הזה. בדיוק שאנחנו מדברים, הוא כל מה שאותם כדי מדברים, שברגע שאתה הורס את הספר של העולם, אז אין הוכחות מופתיות. כי ההוכחות תמיד נשמעות על איזשהו סדר. אתה מוכיח לי שאין סדר מזה שבתוך העולם הזה יש
חבור אוכל. כן, הוא מוכיח אבל גם שבעולם הזה, כאילו... אתה אומר, כאילו, לא יודע, קצת בפרפרד, זה שאלה פתוחה, שהטבע פתוח,
כאילו. כן, לא, אבל להוכיח שהטבע פתוח מהטבע, זה כאילו, כאילו אתה לוקח את הפילוסופיה ואתה פועל בדרך עצמה, מצד אחד. מצד שני, אתה לא רוצה לפרק את זה לחלוטין. אז זה כאילו, שוב, אני יכול לקרוא את זה בדגשים ובוכים, אני יכול להגיד, מה שהוכחת לי בעצם זה שהטבע הזה הוא לא טבע, הוא חלק מסיפור הרבה יותר גדול, ולכן הרמב"ם מסובב דבר רגיל, שאני לא יכול להוכיח שהעולם לא יחריב. גם יכול לקרות. כאילו הסיפור נפתח לאופקים חדשים. מצד שני...
רמב"ם באמת מה יגיד?
הוא יגיד שזה לא מוכרח מהפסוקים שהוא יחרב. הוא יעבור על כל עמודים ארוכים של הנביאים שאומרים, זה השמיים יפוצצו, ואחד אחד יגיד לך שזה לא באמת, זה רק משל, זה הפלגה, נראה את זה, זה פרק הפסד, זה נפלא. זה ממש...
מבחינה פילוסופית, כאילו...
פילוסופית הוא אומר, אי אפשר, זה אותו דבר, כמו שוכחת לי שאין בריאה, הטבע הזה לא יציב. זה כאילו שבדיוק המשחק, וגם ההבדל בינו לבין המדברים, האם הטבע הזה הוא לא יציב מבפנים, האם היציבות כאילו נדחקת לקצוות, איפה היא נמצאת, איפה הבריאה הזאת נמצאת? אמרנו שלגבי המדברים, בעצם מה שמוכיחו זה שאין בריאה במובן של היה נברא העולם, אלא פשוט העולם לא קיים, כן, הוא נברא חוזג. בעצם כאילו הרעיון הזה של הבריאה הייתה נפחה להיות משהו שאין לו שלבים, לא נגמר אף פעם. ופה, לכאורה, מה שהרב נעשה לעשות, זה לדחוף את הבריאה להתחלה, וכן לתת לעולם הוא יצפי שהוא. וזה נוגע בדיוק לשאלה של המשל הזה, אז כמה זה... כן.
עכשיו זה פתאום מאוד ברור לי, כאילו, גם המשמעות הקיומית של כל הטיעון. המקום שבו היא יציבות עם זה, זה מקום שבו גם, כאילו, ההבדל בין העולם המחולן לבין הנוכחות האלוהית, זה איזשהו אופן שנמצאת. עם המדברים, כאילו, נמצאים בעולם שכל היום לא כל הארץ כבודו, כמו החסידות, אין אף טבע, אין אף מקום יציב, אלא הכל הוא אי הסיבות של הייחוד, כאילו, כפשוט דבר עליו עולה בפרק ט. פה רמב"ם מצד אחד כן, כאילו, בסוף, כאילו, כן העולם הוא כפי שהוא והנמצא הזה, ויש לו יציבות, הוא לא כאילו מרצת. מצד שני, כן, כאילו, הוא כן נופל לסוף איזשהו מהלך, ולא להשאיר אותו סגור לגמרי ביציבות שלו.
אז זהו, אז שוב, אני לא יודע אם אפשר להגיע לגמרי להבנה מוחדת, כי יש פה תנועה קטדים כזה כל הזמן, לכתבים כאלה. מושכים לפה ומושכים לשם. צריך לנסות איכשהו לארוז אותם ולאחוז את כל הכתבות החוץ, לנסות להבין מה השורה התחתונה מהסיפור. כי לכאורה, נגיד שוב, למשל הזה, בהגשה מסיימת הוא מרחיב את הגבולות של העולם, ופורס אותה מעבר למוכר. מצד שני, הוא כן מתאר את המבנה הגדול כאיזה סוג של סדר כזה, יש טבע לבריאה, כאילו היא חלק מסיפור כזה. ושוב, המתח בין תיאור כזה לבין התיאור של הקיטוע הזה. בעצם מה שמחזיק את המעבר מלפני הקיטוע לאחרי הקיטוע, כמו שהוא, במשל פה לכאורה הוא מראה שיש חומר, יש איזה טבע, יש חוקיות, מה שלהיריון יש חוקיות, זה לא שמחבר לבין הביתית לבין הילד, ככה לכאורה לתוך הבריאה יש חוקיות. עכשיו אם אני אומר, ברור שבמשל אין חומר שמתהווה, אלא זה בעצם יש בעין, הדבר היחיד שבעצם מחזיק את הלפני ואחרי זה הקדוש ברוך הוא, בעצם הדימוי הזה בכלל של זמן. ברגע שאני מנפה את העניין הזה של הזמן, לכאורה כמעט השאלה היא האם בסוף הבריאה מתאפסת, לוקחת משהו שיש משהו משמעות לגבי. כי באמת, או שאני עדיין חושב את זה במונחים שיש חוקיות גדולה יותר, יש אפשרויות, כן, עד כמה אפשרויות נכנסות לתוך העולם. זה בעצם הדבר שאני רוצה
להגיד. אולי הבעיה בגלל שאנחנו באמת מכירים נשים, מה קורה אם אנחנו, תוך העניין, כמו שאתה יודע, היינו הילד, וגם אחרי שהם מבוגרים, האנשים האחרים היו אומרים לנו שיש נשים ושיש את הדבר הזה, לא היינו פוגשים נשים, ובחיים היינו
אומרים
את זה בעצמנו,
אז
אולי באמת המשל פה כן
תחילה תמנפשע. כאילו... זאת אומרת מה, שזה נהיה אמירה המנסורת בעצם, אומר אותי משהו ואין לי מה לעשות. אתה
פה מדבר איתך על איזשהו חוקיות. עכשיו, גם למרות שאני מתאר את זה בתופעה של חוקיות, אני אומר לך את זה, אתה אף פעם לא נתקדת בחוקיות הזאת באמת, והיא אף פעם לא מתפקדת אולי גם בחוקיות.
כן.
אמיתי, אולי זה כאילו...
זה שאלה של כמה הדבר הזה מתארגן מהאמירה הקיומית. זה אני כאילו, השאלה שאני רוצה להגיע לתשובה של הרצוע הבא, ועד כמה כל הדיון הזה על הרמב"ם, שמתקף ככה במאמר, עד כמה הדיון הזה באמת מייצב תפיסה דתית אחרת? או שבעצם הוא לא, כאילו אולי הוא רק נאמנות למסורת, ולא דבר קטן. אבל הוא לא בעצם, כן, הרי בסוף הרמב"ם, למה הוא מתעקש להוכיח את קיום האל מהעולם הזה? השאלה היא שהשאלה, למשל מהדיון הזה, יכול להיות שהמסורת תגיד לי משהו שאין לו שום הוכחות בעולם, ועדיין כל העולם הדתי שיהיה בנוי על להתייחס לאלוהים הזה שיכול לשנות הטבע בכל רגע. כן, אנחנו לא חווים ניסים בחיינו, שומעים סיפורים על ניסים שקרו, נניח שזה המצב, לא יודע, אולי אתם כן. האם זה אומר שאני בעצם כל העולם שלי דתי בנוי על האפשרות, יש לה השגה דיבור כזו, זה שמספיק להאמין שאפשר, זה כבר משנה את העולם. או שמה פתאום בעצם הניסים זה סוג של משהו שאומרים שהם מאמינים בו, אבל אני חי באלוהים, כאילו האל שלי הוא האל של העולם הזה. כמו שלכאורה הרמב"ם אמר, אני מוכיח להסכים האל מהעולם הזה הקדום, לבסיס הקדמי. זאת אומרת, עד כמה הסיפור הזה הוא נהיה סיפור מכונן, עד כמה הוא בסדר, עד כאן, נשים לא באו זקן יותר. ואנחנו בעולם הגברי הנוקשה. בוא נתגלגל עם זה הלאה. עכשיו הוא מגלגל פה כל, אני לא נתעכב על כל, אמרנו שבעצם מה שהוא עושה פה, הוא בעצם עובר, כאן שבאת למדנו את זה, עושים את זה ממש אחד לאחד, נראים את הרעיון של אריסטופוס, את הטענה של הכך. אבל בגדול מה שהוא אומר, זה שכל הרעיונות האלה בנויות על טבע העולם הזה, ומילא אי אפשר להשליך אותו אחורה, והוא מתגלגל, טוב, בעצם זה עד סוף הפרק. זה נראה נקראת הפסקה האחרונה שבה הוא קצת מסכם את זה בעמוד 313. כל עניין זה נחוץ גם כן כאשר מבינים את הכתוב כפשוטו, כן, לגבי הבריאה, אף שאין העניין כן כפי שיובר להתשלם הדברים ביסודיות. ראוי שתשמעו בלבך העניין זה כי הוא חומה גדולה אשר בניתיה סביב התורה. איזה תחושת הצלחה יש פה, מקיפה אותה ובולמת את הבנם של כל המיידי בה, שכן אם יטען אריסטו אם מציאות זו אינה מורה לנו, מניין יודעים אתם שהיא התאבתה, ושהיה טבע אחר שותר, וכן, אתה אמרת לי שיש לנו רק הנמצא הזה. זה לא מחייב אותנו על פי מבוקשנו, כי אתה אין לנו מבקשים להוכיח שעולם מחודש. מה שאנו מבקשים הוא האפשרות שעולם מחודש. טענה זו אינה נעשה בלתי אפשרי, בכך שמבין לעין מטבע המציאות, אשר אנו מכחישים אותו, מכיוון שהוא חף שהטענה אפשרית. נחזור אחר ונחזור לטובת דעת החידוש. זאת אומרת, אפשרי, אני לא אומר שזה מופיע בעולם הזה. כן, ולכאורה, כאילו, השאלה שוב, אני לא אומר, אני, כן, האם אני דוחף את האפשרות ברקע של העולם הזה ושאני מרחיק אותה, זה דברים שהם כאילו לא מדוברים פה. זה הדיון אולי יותר הקיומי בסיפור. אבל כמו שאני אומר עכשיו, כל זה לגבי הוכחות מהעולם, לכאורה, השאלה יותר קשה זה הוכחות מהאלוה. כי מה שקצת עולה מהסיפור הזה, שברגע אתה נכנס לתיאור הזה של, כאילו, אתה שואל, מה בעצם הרצף שמכבד אותה לפני ואחרי? כלומר, אתה אומר לי, יש תמונה רחבה יותר, כבר הדימויים של הזמן, ושל הרצל תכנסים, ובעצם השאלה היא אם אין חומר שעליו מתרחשים כל התאריכים האלה שהעולם עובר מיש לעין, אז מי שמחזיק בעצם את הסיפור הזה זה הקדוש בו. נכון, ולכן זה מוביל, אני חושב לא במקרה הרמב"ם חילק את הדיון, לשאלה שהקושיות השניות שאריסטו מביא, שזה הקושיות מטבע האל, שאומר אם אתה תגיד לי שהעולם הזה לא מספיק יציב, אבל זה אם צריך שיהיה יציב, כן? כאילו בעצם, אם נדלק שנייה לפרק הבא, כל הראיות שהם מצד האלוה לקדמות העולם, בנויים על זה שכמו שאין בעולם אין התחלה, כי הוא מעגלי מסתובב, מתחיל מדימו, בוודאי שבאלוהים אין התחלה. אני לא יכול פתאום להחליט לעשות משהו. זה במובן שם שאלה יותר קשה, אפילו לא יודע כרגע, לא פרמטרית, יש שאלה יותר קשה פילוסופית, היא יותר נוגעת לנקודה שלנו, שהיא בעצם השאלה האם הרמב"ם בונה את דמותה יש לו על בסיס העולם הזה, או בונה אותו על בסיס הבריאה. זאת אומרת, מה ההבדל? כמה כבר בשורים הקודמים,
זה נראה מה שלא.
שלא מה?
הוא לא קונה את זה על הבריאה, כאילו, לא יודע, אני חושב שקיבלתי מכל ה... פחות מפרק מזן וזה, אני חושב שהוא רוצה לתת לגיטימציה כאילו לאמונה בבריאה בלי קשר ל...
בלי שזה ישנה את הקדוש ברוך הוא בכלל.
כן.
אז זה בדיוק השאלה, לכאורה, מה שאריסטו איתן נותרד, או לא הוא, הממשיכה מראה לשם, זה לא אריסטו עצמו. ושזה בלתי אפשרי, זאת אומרת, זה דמות אל אחרת. אנחנו הזכרנו את זה כמה פעמים, שכשהרמב"ם אומר כמה פעמים שאני סגרתי את הפינות, בגלל שאם העולם קדמון הוא מוכיח שיש אלוהים, ואם הוא לא קדמון אז עוד יותר קל להוכיח שיש אלוהים, שזכרו, זה לא אותו אלוהים. מי האלוהים הזה? וגם שבוע שעבר, אני חושב שזה יותר התחדש, שראינו שהדמות האל הזו שאריסטו מגיע אליה, היא באמת לא מחזיקה שום שאריות, כאילו היא לא איזה דמות אלו שהכרת אותה מהתנ"ך, אני חושב שהיא כאלה, היא לגמרי צמחת מתוך העולם, והיא באמת נראית כמו שהיא טוב מלרע, תראה מה אתה מפחד. ברור שהאל הזה שבורא את העולם הוא משהו אחר לחלוטין. בפרק הזה אני חושב המונחים וגם הפרקים הבאים זה המונחים של הרצון, כן.
זה לבריאה קצת כאילו, פשוט דורק אותי לחלק הראשון. שהוא רוצה להפריע, או אפילו גם רוצה להמיד איזה הפשטה כזה, זה כל התפוס שלו לגבי הזמן, אולי באמת כמו שה... כאילו, כמו שאפשר לחשוב שזה מעציף את האל לאיזה שהם פשיטים אותו מהמטאפורות, וגם הבריאה, בסופו של דבר הוא... האל הבורא שלו כבר נראה כל כך שקט וכל כך, לא יודע,
הבעיה שלו לא עשה כלום.
איך זה אומר, אתה כאילו יכול לחשוב שזה אותו הגלגל הזה, כאילו...
זה מתקרב לזה, זה מתקרב לזה, זה מתקרב לזה, אם יום תרחשת בזמן. בואו נסתכל שנייה בפני, הפרק הזה אני מרגיש, אתה רואה שפרק הקודם הוא כאילו היה לזה טיעון מנצח, והוא הופך למכנף את כל הרעיות אחת אחת שנייה בלי להתאמץ. כל זה לדעתי נהיה הרבה יותר מסובך. הרבה יותר מסובך. חכו שנייה לפי הסדר, אני עושה את זה לאט לאט, כי זה נראה לי נוגע לנקודות, אני לא יודע אם אני צריך להבהיר אותם עד הסוף, אבל זה ממש כאילו טענות יסוד כזה במורה נבוכים. רצון וחוכמה. הדרך הראשונה שהם מציינים זאת היא נצטרך להודות שהאלוה הייתה מן הכוח על הפועל כאשר פעל בזמן מסוים ולא פעל בזמן אחר. כן, זה הטענה הראשונה, זה היציאה לפועל. ברור מאוד כיצד מסריחים, כן, כאילו למה הוא יצא לפועל בזמן מסוים ולא בפעל אחר. ברור כיצד מסריחים ספק זה, כי עניין זה מחייב בכל מה שמורכב מחומר בעל אפשרות ומצובה. כאשר קוף כזה פועל בצורתו לאחר שלא פעל, אבל בהכרח דבר מה בכוח ויצא אל הפועל, כן? בעצם השאלה היא לא, לא בדיוק השאלה שלה וזה כמה זה מזוים, אלא יותר השאלה האם זה אומר שמישהו אחר הוציא אותו לפועל, אוקיי? זאת אומרת, בדרך, בדבר רגיל, אם משהו היה בכוח ואז יצא לפועל, אני שואל מה גרם לזה שהוא יצא לפועל, צריכה להיות איזושהי סיבה חיצונית. מה שאינו גוף ואין לו חומר, אין בעצמותו אפשרות כל מה שיש לו הוא תמין בפועל, אז הטענה הזאת לא מתחייבת לגביו, ואין זה נמנע שהוא יפעל בזמן מסוים ולא יפעל בזמן אחר. כן, פה אני ישר נדלקה לי מורה אדומה. נכון? כאילו, מה זאת אומרת יפעל בזמן מסוים? כל מה שעושה את זה, שלא לדבר על הבריאה כמשהו שקורה בזמן. מה? זה בהשאלה. אוקיי, וזה צריך לראות איפה זה ברשימת הסתירות. נכון? אבל לכאורה, זה חוזר שוב ושוב בפרקים האלה, שהוא כל הזמן מדבר גם בפרק הקודם. זה מושגים של זמן. עכשיו, בסדר, זה לא קורה למוקד הדיון, אבל זה ממחיש לי את ה... המקום הזה שצורת הדיבור שהוא עכשיו נוקף כדי לבחות את אריסטו היא כאילו נעה במצוצרת חזרה לכיוון פחות, פחות דיכוטומי. זה שוב מחזיר אותי גם להדושה שיש ועין זה מאוד אריסטוטרי. כאילו עדיין גם כשהוא חורג מאריסטו הוא עדיין מאוד שומר על בבני החשיבה הזאת שהעולם הוא היש ואין תהליכים. לכן מובן מסוים אין זה משמעות לדיבור על בריאה. והדיבור הזה של כאילו להגיד כן לאלוהים הוא פשוט יוצא לפועל מתי שמתחשק. נכון? זה... עכשיו, השאלה שעולה פה, אבל בעצם אני חושב, מה שרגשתי שקראתי את זה, זה שהוא לא בעצם, הוא לא עונה על השאלה. הוא מביא פה בהמשך כל מיני רעיון, נכון? על השכל הפועל, ניגש שנייה עד הסוף. שהשכל הפועל הוא גם כן פועל בזמנים שונים, למרות שהוא כל הזמן בפועל. ואז בפסקה השנייה הוא אומר, האמת, כן, אולי מישהו יחשוב שיש בדברים האלה התאה, ישר אתה אומר, רגע, זה פה דברים צריך לשים לב. כי השכל הפועל חייב לפעול זמן מה ולא לפעול, לא בגלל עצמותו, אלא בגלל הכנת החומרים. כן, לכאורה זה לא דומה. למה השכל הפועל פועל? כי פעם יש מישהו שמוכן לקבל אותו, פעם יש מישהו שלא. זאת אומרת, זה תלוי במקבלים. אבל הבריאה ודאי לא הייתה תלויה במקבלים. אז לכאורה לא פתרת את הבעיה בכלל. אז אומר, לא, אני לא אומר שזה דומה מהבחינה הזאת, אני רק אומר שזה דומה. וזה שהוא פועל בזמן מסוים ולא בזמן אחר, ולא אומרים עליו שהוא יוצא מהכוח על הפועל, ולא שיש בעצמותו אפשרות, זה בפסקה האחרונה בעמוד הזה. ולא שהוא זקוק למוציא, ירד מאיתנו ספק גדול. היות שאנו מאמינים שהוא אין הגוף ולא כוח הגוף. עכשיו, בהבנה שלי, אני לא יודע, כאילו, אם לגמרי ירדתי לסוף דרכו, אבל התחושה שלי היא שהשאלה, התשובה פה היא לא עונה על השאלה. כי בעצם השאלה היא לא סתם שאלה פלפולית של למה, מה גרם לתת כוח הפועל. בעצם אני חושב את המתה שאלה שהוא ידון בה בסעיף הבא, של מה, כן, למה עכשיו ולא אחר כך? מה זה השינוי הזה? גם אם תגיד לי שהוא לא היה בכוח, ויש מישהו שהוא בפועל, ומדי פעם הוא פועל, ולפעמים לא, אז אתה אומר לי, זה כמו השכל הפועל. הפועל אני יודע, השכל הפועל אני יודע למה הוא פועל בזמן מסוים בזמן אחר לא. מה בעצם אתה עונה לי לגבי הרגע הזה? כן, בסדר, הוא כל הזמן בפועל, וגם מישהו בפועל יכול לפעמים לפעול, לפעמים לא. אז למה? כן, אז מה, כן, איפה הנקודת ההתחלה תהיה? מה הייתם אומרים סתם ככה אם הייתי שואל אותם את השאלה הזאת, נקי? אז מה, אולי הוא יכול לבוא את העולם מתי שמתפשק לו, לא צריך שמישהו יגיד לו גו, הוא לא צריך הכנת החומרים, אז למה הוא בורא את העולם לרגע מסוים?
לא,
זה לא. אני ממש
מתכנע כאילו, עוד פעם, זה כאילו חזק את הקישור בין זה לבין הפשטות האלה, שהוא לא חומר, לא גוף.
שמה זה?
אני חושב שזה כאילו אולי כמו לשאול, שאלות של גוף, כאילו, אתה לא שבור. מה מפריע בעיניי כשאילו אותו, זה למה הוא ככה, הוא לא אחרת, למה יש לו כל עמוק ולא כל, כאילו, זה יותר די, האלוהים כאילו לא יכול להיות פרטיקולרי, לא יודע מה זה שם.
השאלה אני חושב איך אתה תנסח את התשיבה על זה,
אז כמו שכאילו, כמו שברור לו שאלוהים הוא לא גוף, כאילו, כמו שברור שבריאה היא לא באמת בריאה, כאילו, גם כאילו כל הדיבורים על גוף, כאילו אנחנו חושבים את זה. והבריאה נמצאת איזשהו לינק קדימה, כאילו.
זה אני חושב כאילו הניסוח הזה הוא לכאורה ואני מזקק אותו פילוסופית אני מגיע לזה שכיוון שלא היה זמן לפני אני לא יכול לשאול למה ברגע מסוים כאילו זה אני חושב כל הדברים האלה סוג של שלילות שמוליכות לזה אבל זה רק מוכיח לזה שהניסוחים בשלב הזה הם עדיין מאוד מגושמים והתחושה פה היא שמשהו חסר בדיום עכשיו אם אני עדיין חושב במונחים אני עוד לא עושה את הצעד האחרון הזה אני חושב מה שלי עליו שקראתי את זה זה שבעצם השאלה היא השאלה של הרצון זאת אומרת מה גורם לה לפעול ברגע מסוים לא משהו חיצוני, לא יציאה לפועל אלא עכשיו הוא רצה שזה התשובה שמביא לשאלה השנייה לכן אני חושב שזה כאילו קצת משתרשר משתרשר הלאה למרות ששוב, השאלה של הרצון היא עדיין מניחה זמן אז בואו נראה שנייה את הניסוחים בדרך השנייה דרך השנייה כפייה מתחייבת קדמות העולם מחוסר דחפים, מקרים מתחדשים ומניעות לגבי האל כן, השאלה שם הייתה מה פתאום? שום דבר לא התחדש, ואף אחד לא הכריח אותו, ולא התחדש, כן, מה בעצם גורם לבריאה לקרות? ואז הוא אומר, בעלי חיים מתחדשים להם רצונות, מתחדשים להם צרכים וכו' וכו', והם כולם מחוץ לרצון עצמו. כאשר אין למעשה, בפסקה שנייה, כאשר אין למעשה שום הדבר אחר מאשר שהוא מתאים לרצון, הרי שאותו רצון לא יהיה זקוק לדחפים. אותו רוצה, אף שלא תהיה לנו מניעות, לא יהיה חייב לפעול תמיד, שראיין את הרצון שיהיה חיתוני של מנה יפעל, וכו' וכו'. ואם יאמר אומר כל זה נכון, אבל היותו רוצה בזמן אחד ואינו רוצה בזמן אחר, אין זה שינוי. גם פה הוא לא אומר לו, מה אתה מדבר איתי על זמן, אין זמן. אלא הוא אומר לו, לא, אמיתת הרצון ומהותו זה עניינה, הוא יוצא ולא יוצא. כאילו זה צור חומרי, זה היה קשור למניעות, מכן מתחדשים, הרצון הנבדל, שאיננו כלל למען דבר אחר, אינו משתנה. הוא רוצה עכשיו דבר ומחר דבר אחר, אין זה שינוי בעצמותו ואינו מצריך סיבה אחרת, כשם שהיותו פועל ולא פועל עם השינוי. כפי שהדיברנו, אז כאן זה ממש משתרשר, נכון? פועל ולא פועל, זה הכל חלק מהטבע של מישהו למין ופועל, לרצות ולא לרצות, ככה זה רצון. ועוד יובהר שבעצם הרצון שלו הנבדל הוא בכלל לא כמו הרצון שלנו. יש פה איזו התקדמות בשלילה, אבל עדיין, לא יודע, מה אתם אומרים על הציור הזה? להגיד שרצון כזה הוא לא משתנה. מכירים כאן רצון כזה?
זה היה רצון הזה, אבל היה נמצא ולא מציאות
כזה. מה זה אומר שנמצא ולא מציאות?
כאילו, מה לך רוצה, אבל לא... כאילו, זה קשה לדמיין רצון שהוא לא קשור לשמחשו. כאילו, אין לו אובייקט, כאילו.
אין לו אובייקט, זה שאלה, מה זה נקרא אובייקט? מאיפה מכילה התשוקה, מהאובייקט או מה... אבל גם אני חושב, השאלה של השינוי, אני חושב שאתה מתחדש תוך כדי, שלשאלה, הרצון לא משתנה, כי הרצון, מובן הזה, הוא מרסד, הוא כמו הקלם, כן, אין לו איזה, אתמול רציתי ככה, אם מרסד משהו אחר, למה זה לא קשייה? כי זה מה שהוא רוצה לומר, שבאדם זה לא קשייה, כי בדרך כלל אתה תגיד, משהו מבחוץ, או פיזיולוגית, אבל אם כאילו אני מנסה לזקק איזה רצון טהור, שלא יודע אם הוא בכלל נמצא באדם, אבל לכאורה זה כן נמצא במושג שלנו של רצון, שרצון זה מין דבר כזה, שהוא מתחיל, הוא התחלה, זה כל הקטע שלו, וכיוון שהוא התחלה, אבל לא מוקב למה שהוא רוצה לפני רגע, כי זה לא עוד הרצון. כן, כאילו הרצון הוא ממש כמו בלי, אז יכול להיות לנסות מחדש. זה שאתה רוצה היום, מה שרצית אתמול, זה מוזר באותה מידה.
עכשיו על פרסונליות, אבל בלי, כאילו...
בלי אופי.
כן, כאילו בלי...
זה אני חושב חלק מהתחושה פה, שאתה כאילו לוקח את הפרסונליות ואתה מקטין אותה ואתה מגיע לאיזשהו של פרסונליות אלוקית, כאילו אנשים אולי אתה מגיע לך את זה. מה זה?
אני הטרנסנדנטי שלך.
אני הטרנסנדנטי, כן. עכשיו, מה שאני מרגיש שהמושג הזה עוזר, מצד אחד אין רצון כזה באדם אולי, וזה שני, זה כן כאילו חלק מהתפיסה שלנו של רצון חופשי, יש הרבה דיונים כאילו רצון חופשי, איך אתם מביאים את זה, אם זה רצון שהוא שרירותי, או באיזה מובן חופשי, או שבכלל איזה מה זה רצון חופשי, זה כאילו דיוני פסיכולוגיה או פילוסופיה של המוסר, בסיסיים כאלה. בגדול אני מרגיש, יש פה איזה סוג של משיכה כזאת, שהיא קצת מתחילה לראות כמו האל שאתם מדברים, שהוא פשוט רוצה. וגם פה זה מאוד תלוי אני חושב איך אני מדמיין את זה, אם אני מושך את זה לתוך הרצף של העולם ואני אומר בעצם העולם הזה הוא נהיה סוג של עולם מרצת כי בדיוק הוא רצה אותו ברגע מסוים ואולי לא יוצא אותו מחר ואולי זה פשוט שצריך לתפוס אותו בכל רגע מחדש וכאילו לקחת את הרצת באופן טוטלי אם אני כאילו מושך את זה לכיוון השני אז אני אומר בעצם כל העולם הזה הוא רצון שהוא לא קרה ברגע מסוים אלא העולם, הזמן, הוא הרצון הזה עצמו וכן, אני מתכוון לומר שאין את הריצוד, אלא, כן, הרצון הזה שעליו יושב העולם, אין שום דבר שעומד מאחוריו, לכן אני גם לא יכול לשאול בעצם מה הוא עשה ברגע מסוים, כי זה אולי התיאור של חוסר הזמן הוא גם חוסר הקשר בין רצון אחד לשני. אני לא יודע אם זה עכשיו כאילו מתנצח, אני לא יודע אם אני מבהיר את זה, אבל כאילו הרצון זה העניין שלו, שהוא חי בתוך עצמו לחלוטין, זה אין לו שום קשר למה שהיה לפניו. הרצון הזה יוצר את הזמן, כמו שאתה לא יכול לשאול אותי למה אתה רוצה היום או אתמול רצית אחרת, כי הרצון הזה הוא העולם הוא עולם לפני עצמו. זה כן מכניס נחיפות מסיימת לעולם, אבל לא באופן שזה, שהעולם הוא אוסף של רצונו, אלא העולם הוא כולו רצון אחד, עם הזמן שלו, ואז אולי במובן מסתם, הוא שם כאילו את התור ובו הוא מסביב, באופן שהוא גם לא זמני, כן, הוא מסביב פחות מאיים אולי. כל זה נשאר גם המשחק, אני יודע שמצד אחד יש את הדימוי הפרסונלי של רצון, וזה אני לצדו ורצונו הנבדל, אבל יש פה גם מדימים רצף של שלילה כזה.
זה מעלה לי כאילו קצת את הדברות שלו על השפע של ההבדלים, כאילו. זה ג'ורגן.
מה קרה?
כאילו... לא יודע, רצון שבאמת אין לו יותר מדי פרטים חוץ מכאילו... כן, כזה, אבל לא יודע, או משהו דווקא שכאילו... שאומר שזה הרצון שבורא את העולם.
מה זה מה שאין לו פרטים? לכאורה העולם הוא מלא פרטים, מה שאין לו זה נימוקים אולי.
כן, אבל אין לו פרטיקולריות, כאילו... אין לו... כאילו, הוא לא יודע, הוא מין איזה... כאילו, דווקא זה שווה פסיד את כל כל הדימויים מאוד לא רבוניסטי, אבל כאילו גם של... כאילו, איזה... איך אתה יודע, איזה... כאילו, בעל המושג של היש הגדול, כאילו, העין הגדול, זה היש הגדול. כאילו, על הלבושה של אלוהים. שאלוהים כאילו, יש את התיאור של כעין, יש לנו תיאורים כיש. אבל כמין המציאות, כאילו... לא יודע, אני יודע איך... מה שהרצון פה כאילו נותן לי אפקט גם של משהו שקשור לזה, לשפע או לטוב, כאילו, לא יודע אם זה מתחבר ל...
בואי נקרא שנייה את הדרך השלישית, כי שם אני נקרא את המושג של החוכמה, וזה אני ממש מרגיש שהוא בונה את זה אחד לאחד, אני לא יודע אם זה לגמרי מבהיר, אבל זה מוסיף כאילו בדיוק אולי את הצד שאתה מחפש. הדרך השלישית, מה מחייבים לציבות העולם, מכיוון שכבר הופיע כל מה שהחוכמה קובעת שהופיע, וחוכמתו קדומה כעצמותו, כן, הדיור שם היה קצת הדרך הזה, שהעולם הזה הוא בנוי מתוקצף, הכל בו במקום, הוא מושלם, כאילו אין שום סיבה שהוא לא יהיה. כן, ברור שאם זה הביצוי של חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מתחי כמוהו. וזה אומר חלש מאוד. כשם שאין לנו יודעים את חוכמתו של חייבה שיהיו אותם גלגלים תשעה, לא יותר ולא פחות, אותם כוכבים כפי שהוא, כן, אין לנו יודעים את חוכמתו במציאות הכל לפני זמן קצר. אחרי שקודם לכן לא היה. שוב, הקודם לכן, נכון? הכל על פי חוכמתו התמידית שאינה משתנה, ולמענו, אין לנו ידיעה כלשהי על החוק של אותה חוכמה או מה שהיא מצריכה. שהרי לדעתנו גם החפץ נוהג על פי החוכמה. טוב, מתחיל לסבך את הנכון אחד בשני. זה הכל דבר אחד, כלומר, עצמותו וחוכמתו. כי אין לנו מאמינים בתארים. עוד תשמע רבות בעניין זה כשנדבר על ההשגחה, מבחינה זאת מבטלת את האבסורד ההוא. פה צריך טיפה להתעכב, אולי גם לדבר קצת על הקודם של רצון וחוכמה. נכון, כאילו אם נסתכל על זה כאילו שוב דיכוטומית מדברים מול אריסטו, אז אריסטו נניח הולך עם החוכמה, והחוכמה היא נתחית, ככה צריך להיות וככה זה היה תמיד, והמדברים יש להם מין רצון שהוא לא קשור לכלום. והרמה מכורה הלך עם סוג של רצון כזה כשהוא דיבר על בריאה. מה שאני חושב מתחדד פה זה יחס בין שני הדברים האלה, נכון? כי מה הוא בעצם אומר כאן? מכורה הוא אומר, מה אתה עושה? אתה מסתכל על העולם, אתה אומר בעולם יש חוכמה, ואתה אומר כיוון שהחוכמה... כאילו, הקביעות של עולם כפי שהוא עכשיו, היא חלק מהמאפיינים של החוכמה הזאת. כמו שהשמש ממשיכה להסתובב, ככה היא ממשיכה להסתובב מעל העולם. חלק מהחוכמה של העולם זה שזה יהיה ככה תמיד. וזה יש פה, כל הכבודה שבעצם ניסה לקחת פגעים מוקמים, שיש פה איזה מין קפיצה כזאת. וכבר עלה גם שדיברנו על המדברים לגבי השכל והדמיון, איך אתה מתבונן על עולם ומזהה בו חוקיות, ואתה אומר שזה חייב להיות ככה. וגם שם הוא הצביע על זה שהמדברים צודקים, בזה שהם מזהים איזה קפיצה. כן, השאלה שם הייתה בדיוק הזה שאלה, אם אני יכול לדמיין שהעולם הוא אחרת, או שכשהעולם הוא ככה זה חייב להיות ככה, ולא יכול להיות אחרת, זה עד הרמה ממש שם, ראינו גם ציוטים בחלק שלישי, נכון? שלא תמיד אפשר לדעת מה שכל ומה דמיון, כשצריך להסתכל על העולם, ואז הוא עושה איזה סוג של פיתה, ואומר לך, זה ככה, אז ככה זה חייב להיות ולא יכול להיות אחרת, והדמיון מדמיין מהשונה, ואתה אומר לא, זה רק דמיון. הוא הצביע שם, אני יודע שאי אפשר דרך בפשטות לדחות את זה תמיד, יש דברים כאילו של לוגית, אם לא עומדים בסדר. ולגבי חוקי טבע יש איזה קפיצה. אז גם כאן אני אומר, אתה ראית להסתכל על החוכמה של העולם, אתה אומר, אני מבין מהחוכמה הזאת שככה זה חייב להיות כל הזמן, אבל זה סוג של הבנה שאתה לא באמת יכול לראות אותה. חוסר ההבנה הזאת בכוכבים ובשודדות מגלה בעולם, הוא גם מסביר על זה שאני לא יכול לקחת את החוקיות, את החזרתיות הזאת, ולהגיד שהיא ככה הייתה תמיד. וזה אני חושב מה שמאפשר לו, כאילו הוא אומר, החוכמה הזאת תפופה לאיזשהו רצון. נכון? זה לא הכי שזה יהיה ככה, יש איזשהו רצון. מצד שני, הוא אומר לך, תשמע, רצון אותה, רצון החפץ נוהג על פי החוכמה. כן, זה לא שאני עכשיו מפרק את החוקיות לחלוטין. אלא אני אומר לך, תשמע, החוקיות הזאת היא בתוך איזושהי מסגרת יותר רחבה. כן, זה נגיד ההסבר של פרק י"ז. או כאילו במובן הזה אני חושב להגיד, החוכמה מאוחדת עם רצון מסוים, רצה שזה יהיה ככה. פה אני מרגיש צריך לעבוד עם הניסוחים, זה דברים שיש לי להרשע, אולי אני אביא את הדברים בשבוע הבא.
זה ביחס לדיון של בחירה חופשית, בעיניי חזק, כי כאילו באמת כל הסיפור הוא בחירה חופשית, בסוף, כאילו ההבדל יכול להיות פה רק בשאלה אם אני, כאילו, בין סימפטור הזה, כאילו, האם אני מזדהה עם הרצון או לא. אם אני מתאר את זה כעולם דטרמיניסטי, שבו אני כפוי לעשות משהו שהוא לא אני, והרצון שלי לא חופשי, אני הייתי חייב לעשות את זה. זה כאילו, זה מין הזרה, האפקט המרכזי של הדטרמיניזם הזה, הוא כאילו הזרה כלפי הבחירות שלי. ברגע שאני אומר, זה לא משנה לי, גם אם אני, זה דטרמיניסטי, זה נקבע מראש, שזה כאילו, זה תלוי בהרבה גורמים חיצוניים, כל עוד אני נוכח בתוך הבחירה הזו, בתוך הרצון הזה, אני מזהה בו, כאילו, פה קצת יותר זמן חוכמה כאילו מהמתאימים לי. אז זה מבחינתי חופשי. כאילו אם אני רוצה להיות פה בחדר, גם אם אני כלוא פה בחדר, אני לא כלוא, כן, זה לא
יודע. זה למשל אחד המסורים שיש לי הרב שגר שהם מאוד מבהירים לי את זה, אולי באמת אני אביא את המקור שלו הבא, אבל אני רוצה קצת, כאילו נפתח את זה בעקבות מה שאמרת. חלק מה שהרב שגר עושה, יש לו כמה מקומות שהוא מדבר על זה שהרמב"ם מוכר מה שהוא עושה זה לאחד את הרצון והחוכמה, ושזה הסתירה השביעית, כאילו הדבר הבסיסי שחבר את כל הספר, הדבר שאי אפשר להגיד אותו אלא בדרך שתי הפכים, זה האיחוד של הרצון והחוכמה. ואחד המקומות, הוא מדבר על זה דרך המושג הזה של ההזדהות, אולי מה שאמרת עכשיו. זאת אומרת, אם אני תופס חוכמה ורצון כנפרדים, זו אספקטיבה אנושית רגילה, אם יש חוקיות שאומרת לי מי אני צריך להיות, כי אם נולדתי משפחה מסוימת וכולי, אז זה כפוי אליי, זה לא רצון חופשי. והרצון צריך להיות חסר חוכמה לחלוטין, נכון? כאילו בדימויים סוציולוגיים אני צריך למרוד בהורים שלי ולמחור את דרכי בעצמי. כמו מדברים, כן, למרוד את העולם מחדש בכל רגע, אני צריך להתחתן מחדש בכל יום, וכן הלאה, שום חוקיות לא תפעל עליי. מה שהרב שגר, אחד הניסוחים שלו לאיחוד רצון וחוכמה זה הבחירה בעצמך. כאילו האמירה, ככה אני רוצה, כן, החוכמה הזאת, המערכת הזאת שאני חלק ממנה, אני כאילו בוחר בה. ברגע שבחרתי בה, זו לא כפויה למדוחות. אם אני מזהה עם החוכמה, אז זה הופך להיות, או יש לו שם ניסוח כזה, שהיא מקבלת אופי של רצון. שם שחצה לכל מיני מקומות, וזה מאוד עדיף.
זה אומר כמו שהריצה מזה, כאילו השלב שבו יש הסיבה על החוקיות. הטבע כאילו מזוהק החוקיות ממין גם.
אבל אני חושב חלק מה שהרמב"ם רוצה להגיד זה שזה לא נתפס אצלי כהכרח. זה לא כאילו זה חייב להיות כך, אלא זה מי שאני. אז זה מי שאני הזה, כאילו האם אני יכול כאילו אחרי שניסיתי למרוז וגיליתי שאני לא יכול, ואז אני אומר אוקיי, אבל בעצם יש חלק מהמאמץ, יש לרב שגר קבצים, שיעורים, מוקלטים, שהוא נורא מאוד נמוכים, ויש לו הרבה הרבה מאמץ שיש לכם סביב זה. יש לו גם דוגמאות כאלה, משהו עוד אחת אני מזכר עכשיו, שהוא אומר, אם האמא מסילה את הילד שלה זה סוג של דחף, אבולוציוני. מה זה אומר? אין זה אומר שהיא לא אוהבת אותו באמת, כי היא מסילה אותו ממקום אבולוציוני. כן, כאילו מה, אני תופס פה כאילו, מצד אחד אני רוצה שדברים יפעלו דרך הסובייקט, דרך הרצון, מצד שני, אני יודע שהרצון הוא גם כן חלק ממערכת. כאילו, אז האיחוד של שני הדברים האלה, זה יכול שלי להגיד, זה חלק מערכת, אבל זה אני. זה לא, אני לא מתנקר כשאני מתנקר על החוכמה, זה חלק מהערכת שהרמב"ם מתאר חוכמה כאחדות. זה לא משהו ממוכר. אם אני מזדהה עם החוקיות של העולם שאני חי בו, אז זה מי שאני, ואז במובן הזה זה שמור רצון. נגיד, מה שאני חושב עולה כאן זה שהעולם הוא לא חייב להיות ככה באיזשהו הכרח חיצוני, אבל זה כאילו כמו בתיאור שלנו קודם, אם הרצון בורא את הזמן, אז כשאני בתוך העולם הזה, זה מה שזה. האופציות הרחבות הן באמת לא אופציות. ברגע שאני בתוך המערכת הזאת, אני חלק ממנה, אז זה כאילו, אי אפשר לשאול על הרצון הזה, האם היה יכול להיות אחר. זה בעצם, יש פסק האחרון, המעבר האחרון בספר הליכות עולם, יש על ההלכה והיסטוריה, על, כן, היסטוריה וההלכה, אז הוא מדבר שם על הרמב"ם, הוא מביא את הרב קוק שאומר, זה גם זה שבא הבא שמסכם את זה, שמתן תורה זה כמו בריאת העולם, של הרמב"ם. הקוק מה שמה, הרב סיני זה כמו בריאת העולם, זה מין התחלה שאי אפשר לשאול עליה. אז שם הרב שבא גם כן, כאילו מתבונן בזה, והעיצוב שלי, ההיסטורי שלי, שהופך שאני מוכן לקבל אותו על עצמי ולהגיד, אולי יש פה משהו שירותי, תהליך היסטורי שהתורה הגיעה אליי באופן כזה וכזה, אז זה כמו לשאול מה היה קורה עם ההוא שזה הרבה התחתני.
זה כאילו, זה מה שמזכיר לי את פיתוי הפיתוי שלנו. ברור שזה מזכיר לי בגלל הסינה, אבל זה היה קשור שום דבר. אבל לא, שכאילו, אם אני מסתכל על התורה כדבר שאני צריך למדוד עכשיו, אם לא הייתי שם, אז איך היה אחרת, או שכאילו, אני מודד את הנאמנות שלי אליה ביחד, כאילו עכשיו. זה כאילו, אם זה בחינה לא מודד. לא, אבל כל מה שאתה מזכיר, כאילו, זה... נראה לי ראיתי את זה בדוקטורט שלך, זאת תפיסה כאילו של זהות תרבותית. ואתה שומע את פיור כבול, כאילו בהקשר הזה שמצד אחד אני באמת כאילו כפוי למצב שאני נתון בו בהשפעות היסטוריות וחברתיות וכו'. אבל כאילו אני מעצב את הזהות שלי על איזושהי בחירה כלשהי, כאילו למרות שהבחירה הזאת נוצבת בגלל ההקשרים שאני מצוי בהם.
בחירה זה מילה קשה בהקשר הזה, סתם.
כן,
פינוחים וגם הזדהות וגם פינוח פסיכולוגי של משוקע. שהזהות שלי ממנה משוקע זה גם בפרטים היסטוריים וביוגרפיים. הם לא, זה כמו, אני חושב כאילו, בהקשר של ספור של הרמב"ם, גם הרצון משוקע בחוכמה. כאילו...
אז אני סוגר שאתה מומחים משני הכיוונים, זה חלק מעניין, כי לפעמים כשאתה מנסח את זה מכיוון אחד, אפשר כאילו לגשת את זה בשני כיוונים. בדרך כלל להגיד הניתוח של תפיסה תרבותית, זה להגיד, תשמע, בעצם הסיפור של הרצון החופשי הוא פיקציה. אין דבר כזה בכלל, וכל מה שסרטר דיבר זה בלבולי מוח, אין רצונות כאלה בעולם, הרצון שלך הוא תמיד בחירת בין אפשרויות, הוא תמיד יושב על איזשהו עולם ערכים, הוא תמיד כאילו, כאילו אני יכול להגיד, ללכת לכיוון שבעצם מבטל את המושג הזה של רצון, ואומר, תקבל את הרצון במובנו המצומצם יותר. אני חושב שהרב עושה את זה בכל מיני מינוחים, זה כמו המינוחים הם משנים את כל העניין. אני חושב שחלק מהשאלה שהרב שגר שואל, זה לא השאלה העובדתית, אלא השאלה איך זה נחווה. זאת אומרת, האם התפיסה התרבותית, מה שמביאה אותי, זה לא ההבחנה שלו, לפעמים בין מודרניזם רך וקשה, האם מביאה אותי, מציעה אותי מהעולם, שם אותי במי עמדה ביקורתית כזאת, שאומרת שאין אופציה אחרת, אבל אני בעצם תמיד צריך להיות ביקורתית לפי המצב שנקלעתי אליו. זה אולי גם ספטר קצת מניח, או שלהפך, זה מה שאומר, כיוון שאין אופציה אחת, וממילא זה מה שנקרא רצון, זה נקרא הזדהות, וכל מה שחיפשתי ברצון, יש לי באקט הזה של בחירה בעצמי, או ביכולת להזדהות, ואז במונחים, ננסה שנייה לתרגם את זה חזרה למה שמתאר כאן, מצד אחד אני חושב, הוא מנסה להגיד, החוכמה הזאת היא חוכמה, והיא... יש לה את היציבות הזאת שהחוכמה נותנת, זה אני חושב חלק מהטענה הזו של הריסטו. וזה שאני עכשיו איתן שהחוכמה בישראל זה לא בהכרח משנה את היציבות של הכאן. אני חוזר שנייה אולי לאמירה של הרצון, אם הרצון הוא זה שבורא את החוכמה הזאת והוא מאוחד איתה לגמרי, אז בתוך העולם הזה באמת אין קושיות, זאת אומרת אין לי קושייה למה העולם יברא ככה. אבל זה לא בגלל שהוא צריך להיברא מחדש כל רגע, כי בעצם הכל רגע הזה זה העולם, כי הזמן שעליו אני שואל, כשאני שואל האם יכול להיות אחרת, אני כאילו שואל מחוץ לעולם, נכון? אני שואל מחוץ לזמן הזה. כמו שאני לא יכול לשאול למה אלוהים ברא את העולם ברגע מסוים, אני גם לא יכול לשאול כשאני בתוך העולם הזה, למה הוא לא ברא אותו אחר.
כן, אז זה כאילו אתה
כזה משנית על הידיגר, אבל
זה
שלא העולם, יש את המובד
משום מקום. כאילו,
זה
כאילו
כאילו למה שהידיגר מבקר עליו. כן. זה יכול להיות ביטוי טוב, שוב, היכולת אני טיפה מקצין, אני לא בטוח שזה לגמרי, כאילו, התנועה של הרמב"ם היא כל הזמן בין הכתבים האלה. אבל גם כאן, שהוא אומר שהרצון נוהג על פי החוכמה והכל דבר אחד, כאילו ברצף של הפרק הזה, יש בזה ניסיון לאחוז בשני הדברים. עכשיו, בסוף הוא כן אומר שאי אפשר להוכיח, ושהבריאה הייתה, ושסוף העולם יכול להיות שיהיה, כן, כן כאילו מחזיק את המבט משום מקום, במובן מסוים, אבל... מבחינת מה שהוא מנסה לעשות, איך שהוא רוצה לעצב את העולם, אני חושב הוא כן מנסה ליצור את הסוג של הזדהות כזאת. כן, שהמושג של הבריאה לא יוציא אותך מהעולם. צריך באמת לעקוב אחרי הלשונות שלו. זה מה שאני בעצם רוצה לעשות שבוע הבא, לראות בפרקים שנטרו את המקומות שבהם הוא עושה איזושהי רפלקציה. יש לו בפרקים בהם כמה פסקאות כאלה שבהם הוא אומר, תראה שככה, תראה שאחרת. אבל אם שנייה ננסה רגע להסתכם את הפרק הזה, בעצם סיימנו אותו, לכאורה הוא הלך להסתכל על האל הזה שהוא זה שמחזיק את המעבר מלפני העולם לבתוך העולם, והוא מדבר עליו בצד אחד כל הזמן במושגים של, של זמן. נכון, כל הזמן זה גם מתחדד. מצד שני, הדימוי הזה, המושג הזה של הרצון, הוא אולי איזה סוג של הבלחה כזאת, נכון? של מה, מה, זה, מה דמות האל בעולם הבריאה. מצד אחד זה אל שיש לו רצון. השאלה שאני שאלת את עצמי אחרי הפרק הזה, זה מה בעצם ההבדל בינו לבין המדברים? נכון? כאילו, יש פה כל מיני משחקים כאלה. גם מדברים הניחו שהעולם, או נגיד את זה אחר, הריץ להניח שהעולם משקף את מי זה אלוהים, ולכן הוא הגיע לאלוהים הקבוע שלו. מדברים הניחו שהעולם משקף, כאילו הפוך, התחילו מאלוהים והבינו את העולם ככה, ולכן יצא להם עולם אחר. מה העולם המפורך עושה? מצד אחד אני חושב אפשר לומר שמה שעשה את פרק י"ז עם המשל הזה של הלידה, זה להגיד שאי אפשר להבין את אלוהים דרך העולם, כי אני לא רואה את כל העולם. אני רואה חלק ממנו. יש איזה סדר מקומי, יש איזה סדר גדול יותר. וכאילו, עכשיו, אם אני אסתכל למונחים של הפרק הזה, אם אני חושב על אלוהים דרך, כאילו דרך נקודת המבט של הילד באי, אז אלוהים, מי שאני רצון שאני רוצה כזה, שברגע מסוים החליט לברוא את העולם. או החליט שהעולם יפסיק להיות עין ויעבור להיות יש. כאילו השאלה, האם אני נוטש את החוכמה ועובר לרצון, או שאני בעצם יותר איזה מין חוכמה יותר רחבה. ברגע שהחוכמה היא יותר רחבה, מה שאני מכיר, אז מה שאני חושב שעולה מהפרקים הזה, שהניגוד בין הדברים האלה מתצמצם. אז אני מצליח בדיוק לנסח את זה. כי אם נסתכל על העולם, אם לא חברת על אינסטוטי, לשאול רק את מה שיש כאן, אז הבריאה היא רק איזה רצון קפריזי, ואז כל השאלות שאלות יותר כזה, הן בעצם משוות על השאלה הזו. שמי זה האלוהים הזה? שרגע אחד הוא לא בורא, רגע אחד הוא כן. זה לא האלוהים שאני מכיר בעולם.
שלפי החוכמה שנמצאת בסדר הגדול, אבל לא בסדר המקומי, זה כאילו, אין גם את החוכמה של זה, שם הנבואה נמצאת. והיא כאילו גם מאוחדת עם הרצון.
השאלה מי זה נבואה?
אם נבואה... לכן שם פה רצון לבד הזה של יהודי, או שתאמר, גם שם יש איזה בית מסוים שבו כאילו נבואה, או כאילו מקום של... שהוא לא של יהודי, כאילו, יש פה כאילו...
שאלה מה זה נבואה, נבואה זה רק מדיום לקבל ידיעות, ואז הידיעות הן ידיעות על סדר יותר גדול. או שנבואה זה באמת סוג של ידיעות לידיעות מסוג אחר, ואז אולי נכלל את חוקיות, ואז האלוהים שמדבר איתי על הרצונות המודחקים שלו, שלא מתגלים בעולם הזה, ואומר לי, תשמע, כל מה שאתה מכיר זה שטויות, זה קצת התחושה של עולם הריאל, שרגע שיש לך נבואה, אתה מקבל בסיפור אחר, ואתה מקבל תמונה שונה לחלוטין, ואין שום תחושיות עליך מהעולם. אני רוצה רגע שנייה לחדד מה שעלה לי מה... צד אחד הוא מדבר כל הזמן על זמן בפרק הזה, והתשובות שלו גם כן הן תשובות של זמן. ומה שאני חושב שעולה מזה, זה שאם אתה מזהה את דמות האל הבורא, עם הדמות של אל שעולה מן העולם, זה שנייה נפתח את זה, אולי צריך לראות איך להתנפתח לי קודם, ואז זה יותר ברור. שאלה, אני חושב שאלה, זה שוב, אני אסבור שנייה לשאלה שלי עד מרכז של הפרק הזה, לא יודע אם נמשיך עוד הלאה. השאלה זה האם אני בונה את דמות האל על העולם או על הבריאה. אבל בעצם זה היה הדיון פה, איך הם בונים דמות האל על העולם, הרי פצל לי, ואומר לך, זה לא יכול להיות הסיפור הזה. לכאורה הרמב"ם בונה את דמות האל על הבריאה, נכון? ולכן הוא גם, במובן מסוים, אפילו קצת נסוג לזה תפיסה מיתולוגית כזאת של בריאה בזמן, ואל אל שברגע מסוים הוא בורא ואי אפשר להקשות עליו. אם אני בכל זאת מצרף לזה את האמירות של הפרקים הקודמים, שלא היה זמן, אז מה שאני חושב אולי עולה מהסיפור זה שאני לא יכול, כמו שאני לא יכול לחשוב על מה שקרה לפני הבריאה, אני גם לא יכול לחשוב על אלוהים כמו מישהו שהחליט לברוא ברגע מסוים. כאילו בעצם מה שאני מקבל זה שיש לי רק את האלוהים שבא מהעולם, זה האל שאני מכיר. ויש לי את הבריאה שנוסקת כאיזה סוג של נבואה, אבל אין לי דרך לבנות דמות אלוהית שמחזיקה את הדבר הזה. כן, זה כמו, אם ניקח מהדוגמה של הרצון, אני לא יכול להבין אותך כמישהו שהיה לו גם את הרצון של אתמול וגם את הרצון של היום. כי זה דימה של הרצון, נכון? הוא פשוט מתחיל ברגע מסוים. כל מה שאני יכול לדעת, אם רצון הוא דבר כזה, ואם חוכמה היא החוכמה של אלוהים, אני לא יכול להבין אותה, נעשית משהו בדרך השלישית, אני לא מבין את החוכמה של העולם הזה, ולכן אני גם לא מבין את החוכמה שמחברת את העולם הזה למה שהיה לפניו. כן, אני לא מבין מה הרצף שמחבר את העולם הזה לעין שהיה לפניו, אני גם לא מבין את הבטל שחבר את האלוהים כמו שהוא מופיע בעולם הזה, לאלוהים שיחליט לברוא אותו. כן, אין לי את הלין כזה, והחיתוך של הזמן, מה שאמרנו, זה הדוגמה הכי חזק, החוסר הלין כזה. כיוון שזה ככה, בעצם אני חושב מוגדם אתם יצא הפוך, למרות שהפרק הזה לצורה כל הזמן מדבר על אלוהים שרוצה ברגע מסוים, בסוף מה שיוצא ממנו זה שהאלוהים היחיד שאני מכיר זה האלוהים של ביט. כי זה מה יש, זה מה שאני פוגש, זה פשוט כאילו מחזיר אותי לתחושה של עולם הדימים עליהם מדברים, שאומר, אם אתה תפרק את העולם, לא יהיה לך כלום. כי מה אתה עושה? אין לך שום דבר. בסוף מה שאתה מכיר, זה את האלוהים שמוצא עליך העולם. אני יודע שיש אלוהים אחר, שאלוהים הוא סיפור יותר גדול, כן, אלוהים אחר, חלילה. אני יודע שאלוהים הוא סיפור גדול, כמו שאני יודע שהעולם הוא עולם יותר גדול. כמו שאין לי גישה, אבל כמו שאתה אומר, לא פגשתי נשים, לא ראיתי לידה, לא ראיתי בריאה, אני לא יכול לראות בריאה, לא יכול כאילו ברמה של מי שאני. כן, האמירה שלו כאן, שהחוכמה שלו אנחנו לא יודעים, והחוכמה שלו זה רצונן אותו דבר, זה כאילו האנרגיה הזאת, שמצד אחד זה אנרגיה של שלילה, כמו שאמרת, מצד שני, בסוף מובן מסוים זה מחזיר אותי לזה, שאלה היא שהאלוהים שאני עובד, זה האלוהים של העולם הזה. ואז כאילו אני יכול שוב לשאול מהכיוון השני, אם הבריאה בכלל נכנסה לעולם הדתי שלי. כן, עד כמה האנרגיה הזאת היא אנרגיה נוכחת? בסוף שאני מתפלל, למי אני מתפלל? בסוף שאני מצפה לגאולה, לאיזה סוג של גאולה אני מצפה? כל השאלות האלה אני חושב לי להיות רבבית ולא, אתה יודע שאנחנו בסוף לא מצפה לגאולה פוקליפטית ולא מצפה לנסים. ובסוף העמודה הזאת יש לו בעיקר פגיעה לאל, אני יודע, אריסטוטלי, אבל לפחות האל כמו שהוא מגיע מהנמצא הזה. בגלל מסיים, הבריאה בעצם הגדלתה היא משהו שנשאר מחוץ לסיפור. עם כל זה שהיא תמיד אפשרית ותמיד הסיפור לא סבור וכו'. מה האנרגיה? זה לפחות הרושם שבגלל מסיים יצא הפוך על הפוך קצת מהפשיעה של הפרק הזה לאור הפרקים הקודמים.
זה ממש מעניין כאילו על... לאור זה להבין קצת הקטע שחיית המתים, או נשארו את הנפש פחות על חיית המתים. סתם, כאילו אם דיברנו בפרק יוזיין על המשל על זה שאין לי קשר בין המשל לפני לאחרי ועכשיו, אז תמיד אפשר להגיד טוב, אחרי הקהילה כאילו זה איזושהי חוקיות אחרת, איזושהי עבודה אפילו לא חוקיות.
השאלה מה אתה מתכוון לך, חיית המתים אומר של גוף, חיית המתים בגוף.
כן,
שאלה
אם זה
מעבר,
כאילו, זה
יותר
רק למעבר, אז כן.
זה לינק שהוא נוכח פה, אני חושב, לא זוכר, נוכח כמה שהוא נושא באחד הפרקים הבאים, נדמה לי שזה עולה השאלה הזאת, לגבי חורבן העולם. מה שוודאי הוא שאני מסתובב איתו, בגלל שכבר, כאילו, לפני איזה כמה חודשים, קראתי תיגר את תחיית המתים שם. ואז אמרתי וואלה, זה כאילו מה שעלה לי משם, היה סוג של תובנה שהרגשתי שהיא קשורה להרבה דברים, וספציפית לדיון הזה על בריאת עולם. לכן אני רוצה שנראה מזה קצת שבוע הבא. אבל נכון, זה בדיוק אותה שאלה, נכון? מה זה תחיית המתים? לכאורה זה הטבע ישתנה. יש לנו משהו שצריך להאמין בו, שהטבע ישתנה, ואיך. הרמב"ם, גם זה אולי אחד, לא יודע מה יותר, אבל תחיית המתים ודאי האשימו אותו, אולי אפילו בצורה יותר ברורה, שהוא לא מאמין בתחיית המתים, כי הוא לא הכניס את זה בעיקרים. לא מופיע בעיקרים תחיית המתים. אגב, גם בריאת העולם לא מופיע, נכון? יש את זה בתוספת, אני אראה לכם ותקתי את זה, יש תוספת בכתב יד, בפרק חלק, שהוא כותב שם שצריך להאמין שהעולם הוא נברא, ומה שתראה שאני הולך דרך הקדמות זה רק בשביל להוכיח את קיומו, כאילו, זה דברים שהוא חטף עליהם כבר בחייו, זה מה שאני אומר, שהספר הזה יצא, זה כבר אז, כן, כן, יש תוספת לפרק חלק, אני אראה לכם בשבוע הבא. כבר אז תורה לחייו, אנשים קלטו בדיוק את כל הנקודות הבעייתיות והתחילו לרדת עליו. אז כל הגיעה לתחיית המתים, ולמה כולם משמעים אותי שאני לא מאמין לתחיית המתים, ככה וככה וככה וככה. אני רוצה להראות כמו הבא, שגם שם בדיוק אותה שאלה, זאת אומרת, מה זה מה שאתה מאמין למשהו הזה, איפה אתה ממקם אותו, כמה הוא משפיע על תמונת העולם שלך. שם זה מאוד מחודד, זה גם אולי יכול ללמוד את זה לגבי מה שקורה כאן. בפועל לכאורה הוא אומר, תהיה תחיית המתים. היא יותר קרובה לעולם הזה מאשר לעולם אחר, כי עולם הנשמות זה יותר העולם האחר של הרמב״ם. אבל מה זה אומר? זה נגע בדיוק לשאלות האלה.
שקצת בקשר לסוף לכם, ופתאום כאילו עלה לי רגע דרך לשאול את זה, שאולי אם המדברים כאילו הם, כאילו היה כמו שלנו זמן פה, כמו האטומים מהיידות כאילו, אולי כאילו, בסוף שנקלט על הרמב״ם זה שיש איתה אחת, כאילו, סוג של מדבר, כאילו איתה אחת. ואיתה אחת, הרצון הזה הוא אפשר לדבר עליו כבר ברזולוציה של חוכמה, כאילו.
זה נראה לי מסוים כפה למה שקורה בייחוד של רצון וחוכמה, נכון שהרצון מקבל מרחב, הוא מקבל, כאילו החוכמה נותנת יציבות והרצון מפרק אותה. זה כאילו בדיוק המשחק פה, האם העולם הוא יציב, האם הכאוס הוא נדחה לצדדים באיזושהי רמה, האם אני יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא דרך היציבות של העולם הזה. תראה, הטענה שאנחנו מדברים כל הזמן שהם מחריבים סדרי בראשית, זה כאילו מה שמעצבן אותנו, נכון?
אבל זה דווקא עולה להיות שהם באמת, הם כן מקבלים את זה. הם כאילו מדברים על היקום של האל בתוך הזמן, ברגע שהוא עושה את הפעולה הקטנה של הוציא אותו מחוץ לזמן, אז הוא כבר, הזמן נשאר פנוי לאריסטו, כאילו, והוא
כן, יש לו תמונה יותר רחבה.
אתה יודע, תמונה טובה ממעלה, אתה
יודע. כן, סוג של למעלה. לא, אני חושב את החלק מההבדל בינו לבין המדברים, שהמדברים עדיין חושבים לשפה פילוסופית, לפי מנסים לבנות את הפילוסופיה שיהיה מקבילה לזו של אריסטו. והוא אני חושב שאומר, זה שכל הפילוסופיה של אריסטו היא בתוך סוג של בועה כזאת, שהיא בועה משמעותית ביותר, אולי הדבר היחיד שיש, אבל אני לא חייב לפרט אותה מבפנים, כדי שהבריאה, עכשיו אתה יכול להסתכל על זה שוב מצד השני, להגיד, אוקיי, אם ככה בעצם, לא עשית כלום. כי זה אני חושב השאלה שנמצא גם לנו מתוך בחיית המתים, האם בסוף כל הדיון המחקרי והדתי, הפולמוסי, האם הרמב"ם מאמין בבריאת העולם או לא, השאלה כאילו שיותר, ומה זה אומר אתה מאמין בבריאת העולם? האם זה
אומר לנו שוב? זה
חוכמה, אבל עשית המון, אבל עשית רצון. מה זה אומר?
לא, זה שניכם, שכאילו הרבה פעמים המוטיבציה של לומר, אי אפשר להוכיח על זה, אי אפשר, רואים כאלה של שבעה תיכונים של אמונה היא ואיפה ששכל והרגש נגמרים. זה מהרגש אני אומר על זה, אבל פה בזה שהוא אומר שהתחום הזה הוא כבר לא תחום פילוסופי, הוא לא תחום שאנחנו יכולים להוכיח אותו. הוא פותח בעצם מקום למסורת, פותח מקום לעבודה הדתית גם, פותח מקום לאמונה. אז כל הדברים האלה יכולים אולי, כאילו הם יכולים לקבל משמעות בתוך ההקשר של מצווה ורצון. כאילו.
השאלה, אבל האם אמונה, קודם כל, בוודאי הרמב״ם לא חושב שאמונה זה מה שקורה ונגמר הפכר.
לא,
אני אומר רק מבחינת הניסוח. מבחינת השאלה של האם אני רוצה לבנות את תמונת עולמי על הדברים האפשריים האלה שאי אפשר להוכיח אותם. מה זה אומר? איזה סוג של עולם נבנה סביב? מה שקורה אצלנו בדרך כלל, אנחנו מניחים שדת זה לא דבר רציונלי, ולכן אנחנו אומרים, היא יושבת על המקום הזה, על הרגש החווייתי, הקיומי וכו'. כבר הרמב״ם לא בונה את הדת על מקומות כאלה. הוא כן בונה את הדת על הקדמות, נגיד, דמות האל של הקדמות, ועל העבודה של הסדר.
גם דמות האל של הקדמות, מאיפה היא מקבלת את האליות שלה?
כן,
מאיפה היא מקבלת את זה? אני חושב שזה גם
שאתה מתבונן בשמיים.
זה גם שומע על החוקיות של אריסטו, שיש לך קפיצה על זה. זאת אומרת, שזה שהוא מזהה בעולם חוקיות.
כן, אני לא יודע כאילו אם הדתיות של העניין תלויה בקפיצה הזו דווקא. יכול להיות שמה שאתה מדבר, אולי אני רוצה להרחיב את זה יותר שבוע הבא. אבל השאלה שאני רוצה לשאול, לדבר על זה באמת שבוע הבא יותר, זה מה זה אומר מבחינת הרמב״ם להאמין במשהו שאפשר להוכיח אותו. כאילו, זה לא רק אי אפשר להוכיח אותו, אלא מהותית, הוא לא בסדר של ההוכחות בכלל. כי אני שואל כאילו לגבי תחיית המתים, מה זה אומר שאתה מאמין בתחיית המתים אם זה משהו שהוא בהגדרה לא יכול להיות חלק מהעולם שלך? כאילו, זה...
אין אפשר במרחב של פעולות שנמצאות ברצון ולא...
מה אתה מקדם פעולה שנמצאת ברצון? תביא לי קצת שיטה.
בסוף כאילו אנחנו עם תחיית המתים, זה כאילו אפשר להגיד על זה. נראה לי, על פניו הייתם מנחישה, הרמב״ם היה מתכתזב את התורה כמו הבריאה, כאילו.
שמה?
אי אפשר להוכיח שכן, אי אפשר להוכיח שלא, אבל כאילו מדברה על
זה. הוא בא להאמין שכן, השאלה תהיה, אוקיי, אז מה זה אומר שאני מאמין שכן? לכאורה זה מה שהוא יגיד.
אני כאילו מזכיר לי את הסכמה של אלברדן, שאומר שם על ה... ברגע שהוא כאילו פותח את המקום, בקשר שזה גם, זה גם תעלי האל, ברגע שהוא פותח את המקום שם, אז יש את כל השם הטוב, כל זה סקפטית ומיסטית, סקפטית אומר טוב, זה לא רלוונטי. מיסטית אומר, דווקא זה בגלל זה.
כאן יפתח לי פה
אפילו. כן, אבל הייתי אומר מיסטית, דווקא כאילו זה שהוא פותח שם את המקום לנבואה ולמסורת, כאילו...
זה המסורת, זה לא פותח, זה עדיין... לא, מה שאני מתכוון לומר זה שהנבואה ומסורת, אני עדיין צריך להסביר מה הן אומרות. אלא שאם הרמב״ם, כי עדיין גם הקריאה הסקפטית, הייתי יכול להגיד לא סקפטית במובן של הרמב״ם לא באמת אין לי בזה. זה נראה לי לא, לא משכנע. כי להגיד על הרמב״ם שכל ההתלהבות שלו בפרקים האלה היא רק בשביל לעבוד על אנשים בעיניים, זה נראה לי בלתי אפשרי. מה שכן אני חושב, הסקפטיות יכולה להיות סקפטית ברמה הקיומית. במובן של אוקיי, אני מאמין ש... זה אני אראה לכם מה שאני מבין בתחיית המתים. אני מאמין בתחיית המתים. אבל בעצם אני לא נותן לזה לעצב את העולם שלי בשום צורה, כי העולם שלי כמו שאני תופס, זה לא כזה, שתחיית המתים אין בו מקום, ולכן מה זה אומר שאמרתי שאני מאמין? זה שקראתי את ההיגיון הזה, זה מאוד התחזק לי, כי זה שאלות יסוד כאלה, אז מה זה אומר בכלל להאמין? זאת אומרת, להאמין זה להגיד שמשהו ככה. נכון, אבל כשהרמב"ם בפרק מ', הוא אומר מה זה,
יש לה מקום.
לא, אבל השאלה אם יש משהו מוליך ממנה. הרמב"ם אומר שהאמונה היא לא הדבר הנאמר בפה, אלא להבין שזה ככה, וזה חייב להיות ככה. אם יש משהו שאי אפשר להוכיח שהוא חייב להיות ככה, בהגדרה הוא לא מוכרח, הוא שרירותי כזה. כן, כמו שתגיד, אני מאמין ביציאת מצרים. השאלה של הדבר הזה זה בסוף, אוקיי, אמרת, וגם אם נגיד שאתה לא רק אומר מהשפה לחוץ, אז באמת עושה כאילו איזה מין פעולה פנימית כזאת שאומרת שזה קרה. אבל אם הדבר הזה בשום אופן לא מתגלגל על העולם שלך, באיזשהו אופן, אז אוקיי, כאילו מקמת איזה אובייקט, אבל מה, זה לא פועל משום מישור, הרמב"ם ודאי אמונה, אמורה לפעול, אמורה להיות חלק מתמונת העולם
שלו. הרמב"ם חי באולי סתם, זאת אומרת, אני חושב שאני חייב במקום שבו, אז גם הוא קורא ברית עם הטבע ועם הנמצא הזה, הוא גם כל הזמן נותן ומחכה ומוכן לזה שהוא מפיע אולי טבע חדש. הוא כאילו גם...
שאלה אם אתה רואה אצלו איזשהו ביטוי לדבר הזה, זאת אומרת, לא רק ברמה של אפשר שכלית, אלא זה חלק מההתכוונות כלפי העולם, זה משהו שאני מצפה ממנו, פוחד ממנו.
זה גם כאילו אולי פתיחות להתגלות, גם כאילו ל...
אז זו השאלה, אם זו את ההתגלות שהוא מחפש. כי אם נחזור שנייה שוב, אנחנו באמת נצטרך לעשות את זה בצורה יותר מסודרת שבוע הבא, אז באמת נחתוך כאן, אולי גם נשאיר את פרק יוצאת לשבוע הבא. כשהוא אומר, כשמיימים מהבריאה, הכל אפשרי. כאילו היה אפשר להגיד את זה, ואם הייתי קורא את האמירה הזאת לחוד, אולי הייתי קורא אותה ככה. שזאת האנרגיה הדתית, שהכל אפשרי. כל אחד יד, הוא יכול לדבר עם איך שהוא רוצה, והוא לא מחויב בשום חוקיות, ושל כל המאמץ בספר הזה, כל כך הרבה סוגיות, הוא לפרש את ההשגחה באופן של חוקיות, להגיד שהנבואה היא סך הכל חוקית. כן, כאילו הוא משקיע כל כך הרבה מאמצים, ברור שזה לא בסוף הדחף שלו לפרק את הכל ולהגיד שהגבל ברוך הוא יותר משבא. לכן כאילו איכשהו התמונה פה צריכה להיות אחרת. אז יכול להיות שזה לא מוקצן לחלוטין, אבל הקריאה הסקפטית מבחינתי היא יכולה להיות רלוונטית שהיא לא סקפטית ביחס לטענת האמונה, וביחס שבסוף מה שאני רוצה להראות שבוע הבא זה שלפעמים הטענת האמונה היא נאמנת אבל היא מרוקנת מתוכן. ולכן כאילו נשאלת ש... אז אולי אין טעם להתווכח על זה כך. זאת אומרת, כן, הוויכוח הגדול, האם הרמב"ם האמין או לא האמין, שאני בעצם צריך לשאול אותי מה זה אומר להאמין בכלל, כשמדובר על להאמין במשהו שאי אפשר להוכיח. זה הבחנה שציוד לגבי העיקרים, שחלק מהם זה אמיתות מטאפיזיות, כן, אחדות האל וכו', חלק זה אירועים היסטוריים. מה זה אומר להאמין באירוע היסטורי, כי האם זה אותו דבר, זה סוג של, תנועה, קיצר, שבוע הבא. ובעד השם נעשה שנעשה, מה שנעשה שבוע הבא זה ככה. אני אשלח לכם את זה במייל יותר במפורט. נעבור קצת על פרק יט מה שלא הספקנו היום, ובעצם מה שאולי יותר מוצלח, שנקרא אותו קצת ברצף עם ההמשך. אבל בעצם מה שקורה הלאה, זה שבפרק כ' וכף א', יש דיון יותר בסוגריים, במובן מסוים, שבו הרמב"ם דן לשאלה של ההכרח והייחוד, האם הקדוש ברוך הוא רוצה את העולם, זה קשור לחירה עם הכרח, האם אפשר אחר, והוא דן פה על מאוחרים בין הפילוסופים שעשו פה כל מיני פלפולים. אני לא רוצה להיכנס לפלפולים האלה. פרק כף ב' הוא ממשיך את המהלך של י"ט ולמצוא כל מיני קושיות על ההשתלשלות מהאחדות לריבוי ואיך זה לא מסתדר לפי החשיבה של אריסטו. וכנ"ל פרק כף ד' שהוא כולו לעבור על הכוכבים ועל הגלגלים ולהראות את כל הקושיות שיש שם. ופרק כף ג' שבאמצע הוא סוג של פרק מתודי חשוב. מה שאני בעצם רוצה לעשות זה, נקרא את פרק י"ט ותראו למה יש למה שהייתי רוצה שתעשו, זה שתקראו הכל על פרק כ"ט. כי בעצם זה כל המהלך. אבל המהלך הוא כזה, בתוך הפרקים האלה עד כ"ד, עד כ"ה, יש מעורבבים, המשכים של י"ט, דיונים על הכוכבים להראות שהעולם הוא לא הכרחי, וזה קטעים שאני רוצה לדלג עליהם מכף א' כ"ב, ופסקאות שהן חשובות לנו, כי בהם הרמב"ם עושה כל מיני רפלקסיות על מה הוא בעצם עושה ואיפה הוא עומד מול אריסטו. זה דברים שאני אלקט לכם ואפנה אתכם. פרק כ"ה הוא כולו כזה, כי הוא כולו, למה אני מתעקש על הבריאה, זה מה שציטטתי פה קודם, שעם האמונה אני מעשים, אני אשים מותרי. זה עיקר הדיון בעצם. פרקים כ"ו, פרק כ"ו הוא איזה עניין קצר לגבי רבי אליעזר, אבל בעצם מכ"ו עד כ"ט ועד בכלל, זה הכל דיונים על אם העולם יחרב או לא. שגם פה, כ"ט במיוחד זה אריכות רבה, אבל זה בעצם המון פסוקים ודרושים. וכל זה הוא בעצם סוג של השלמה של התמונה, שכבר ראינו שהיא עולה מתוך הדיון כל הזמן, של מה זה אומר, איפה העין הזה בא לידי ביטוי בסוף גם. מה שאני רוצה שנעשה זה שננסה למצות את העיקר מהדיונים האלה ביחס לאן הרמב"ם חותר. לכן הכי טוב לעבור על הכל עד סוף כ"ט, זה לא כזה הרבה, ומה שפחות אני אתן לכם איזשהו מיקוד יותר של הקטעים החשובים שהם זה. עיגר את תחיית המסיב, אולי אני גם אשלח לכם קטעים, או שנסתכל על זה בשיעור ביחד, ננסה איכשהו לסגור את כל השאלות הגדולות שאלינו עכשיו. זהו. אז כאן.